עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, יום עמוס וגדוש עם תוכנית משחקים מרתקת שתמנע מכם לצפות במשדרי אקטואליה. קודם כל משחק האליפות בכדורסל, משחק שלישי בהיכל הספורט, מכבי תל אביב מארחת בשעה 9 את גלבוע גליל, שוויון בסדרה, שוויון אחת, המשחק ישודר בספורט 5, הערב תהיה לנו אלופה. יורו 2020, מחזור שני, במשחק מוקדם בשעה 4, אוקראינה גברה 2-1 על צפון מקדוניה. בשעה 7 בספורט 1, דנמרק מול בלגיה, ובשעה 10 הולנד מול אוסטריה, גם כן בספורט 1. במקביל עכשיו שידורים חיים ממשחקי העלייה מליגה ב' לליגה א' בערוץ 58. עירוני סדרות בבני אלת, המשחק בסדרות, התוצאה היא שוויון תיקו 0. ויש משחק נוסף במחוז הצפוני של הליגה, טירת הכרמל מול עירוני נשר. מי שחפץ לראות באמת מאבק, המנצחות תעלנה לליגה א'. פרימו, בואו באמת נדבר על העונשים שהוטלו על מאמן הפועל תל אביב ניר קלינגר, הרחקה לשישה משחקים בפועל. עוזרו סלים טועמה הורחק לשני משחקים. מה שבאמת מטריד אותי ודי מעצבן בקטע, שהעונש שבית הדין המשמעתי הטיל על קלינגר הוא למשחקי ליגה.
הדגישו.
לא מחשיבים את משחקי גביע הטוטו של הפועל.
הוא בא מוכן הדיין, אתה יודע, הוא לא ראה שם שישה משחקים שהוא יודע, שלושה שזה שלושה גביע הטוטו שניר קלינגר יכול להיות בצד.
זה לא שלושה, זה יכול להיות גם לחמישה הפועל.
לא, לא, עד הליגה יש לנו שלושה, זה בטוח.
כן.
אבל כן, העונש הוא חמור, לדעתי הביקורת שיש...
העונש הוא לא רק שהוא חמור, הוא לא הגיוני.
למה? לטובה או לרעה?
אם באמת ההתאחדות אומרת, בית הדין המשמעתי קובע שגביע הטוטו הוא פרש, ולא מעניין את אף אחד, כמו שהם בו צהובים, אדומים, כל הדברים האלה, תאמין, לא נחשבים, אז בוא באמת נבטל את המפעל המטריד הזה. תאמין, רבי שלי להוציא כסף מהקופה הציבורית, אתם רוצים להסתלבט על כולם.
אבל זה, הרי... אלה המשחקי אימון של הליגה.
תשמע, אני לא יודע, אני רואה גביע הליגה באנגליה, אני רואה במדינות אחרות, נכון שבאמת ההרכבים, לא תמיד ההרכבים הבכירים, אבל הקבוצות מתייחסות זה ברצינות, והפרסים בסוף הם ראויים. פה זה באמת, אתה יודע, בוא נעביר סיבוב על הקופה הציבורית, ואולי באמת משרד האוצר, ישר חדש, איבט, שועט כדורגל, אולי באמת שיראה ויגיד להם, מה לא חבר'ה, דחילק, נגמר הסטלבט, שלטון חדש, בנו נקות.
כאילו מה שאתה אומר, אתמול הדיין נתן חותמת, שגביע הטוטו זה פרטיה. זה במילים שלך אתה אומר.
פרטיה זה עוד שמח, פרש. ופרש זה הכי גרוע שיש.
אז אני לא חושב.
חומר פרש זה הכי גרוע.
אבל אני אומר לך, ליגה זה שונה. ניר קלינגר עשה מה שעשה, והדיין הדגיש את זה, גמר גביע, עשרות אלפים בבית, 30 אלף בבלומפילד, ונשיא המדינה. הוא לא יכול היה להקל אותו, להקל עליו בגלל המעמד.
תקשיב.
ולכן נתן לו עונש חמור.
אבל עכשיו, מעתה ואילך, כל משחק ליגה, כל פעם שיהיה משחק ליגה, אתה מבין, זאת אומרת, עונש שיוטל על שחקן, מאמן, כל דבר אחר, יכלול רק ליגה, כי הוא קבע כאן תקדים. הפועל תל אביב חייבת לערער על הדבר הזה.
קודם כל התערער.
קודם כל, לא, יש פה גם סכנה בעירור. בעירור אפשר גם להחמיר, אתה יודע, בית משפט, בית דין עליון. עירור זה רולט. אבל הקטע, אתה יודע, זה עונש צריך להיות מידתי. נכון, העונש חמור. נכון, העבירה חמורה. אבל, אתה יודע, צריך גם היגיון בשיגעון.
אני מסתכל על זה שאם הוא היה כותב רק שישה משחקים בפועל,
כן.
והיינו פותחים היום את התוכנית, והייתי אומר לך, רוני, מהם שלושה בגביע הטוטו, אז הייתי אומר לך שזה עונס לא, אבל, לא אבל, קשה בי, לא, לא קשה מספיק.
אבל תקשיב, גביע הטוטו הוא מפעל של כסף. כל ניצחון שווה, כל עלייה לשלבים, נכון. חצי גמר, כל הדברים האלה. אם אתם אומרים זה פרש, אז תגידו.
יש אחרי זה מענקי דירוג. אגב, אם אתה מקבל תגידו. כרטיס צהוב בגביע הטוטו, זה תופס רק בגביע הטוטו, לא ברור, אדום. לא אדום, מבין. צהוב.
גם זה טמטום. אתה מבין? אבל תגידו, בואו תגידו, תשמע, אנחנו באים כאן לדפוק את הקופה. את הקופה הציבורית, הרי זה לא כסף שמביאים מחסות.
מה זה? אבל יש לך הסכם עם הטוטו. הטוטו נותן לך עבור המפעל הזה מיליונים.
כן, אבל הטוטו...
שנותנים לך תיקח, שמרביצים לך תברח.
אבל הטוטו, עד כמה שאני יודע, לא היה במעמד קבלת התורה בהר סיני.
נכון.
הטוטו הוא חלק מהשיטה.
נכון.
אז בואו ננקה את השיטה. אמר דיין, עורך דין, שקביע הטוטו הוא מפעל פרש.
לא, אז אני אומר שהוא אמר שזה מפעל מספר 3 בחשיבותו. למה פרש?
ממתי
יש לנו 3 מפעלים?
ממתי דיין בבית דין משמע
הדיין לא התייחס לגביע הטוטו, הדיין אמר שישה בפועל ליגה.
יפה, ממתי דיין בבית משמעתי יכול לקבוע מה המסגרות? הוא דיין, יש כתב אישום, אתה הבין?
מה אתה אומר, שהוא היה צריך להסתפק בשישה משחקים וזהו?
ברגע שהוא אומר שישה משחקים, שישה משחקים, ככה היה עד היום.
עד היום.
אני לא זוכר שנגיד...
אבל לכן הוא רצה לתת עונש קשה, שזה יהיה ליגה.
אם אתה רוצה לתת עונש קשה, תיתן...
אתה לא יכול להשוות את בלומפילד עם 20 אלף איש לגביע הטוטו.
תקשיב, אני אומר עוד פעם, אתה לא יכול... תשמע, גם נשיאת בית הדין, נשיאה בית המשפט העליון, שמישהו השליך עליה נעל, תוך כמה חודשים... הנסיעה הקודמת, תוך כמה חודשים הוא נשפט לשלוש שנים, אחרי זה הפחיתו לו קצת, אתה מבין? תוך כמה ימים ממש הגדיקו שכתב אישום, טק טק טק, כי זה נשיאת העליון. כך גם פה, באמת, פגעו בכבודו של נשיא המדינה, רובי ריבלין, הכל אני מקבל, שישה משחקים זה עונש חמור, אבל זה כולל את כל המסגרות.
בסדר.
אתה מבין? לא עושים פה, אתה יודע, איפה ואיפה. התקנון לא קובע שבגלל שהנשיא נכח במשחק ושר הספורט ועוד מכובדיק.
לא, הוא דיבר על אירוע גדול.
אבל תקשיב, בסיפה הוא התכוון לנוכחותו של נשיא המדינה.
נכון. וגם הוא כתב עשרות אלפים בבית ובמגרש.
אבל התקנון לא קובע מי התקנון לאחמים ותקנון לפשוטי העם.
אבל הדיין יכול להפריד את גביע הטוטו מהליגה. יכול. יכול. וזה מה שהוא עשה.
הדיין חושב מה שהוא עשה.
מה הוא?
אתה יכול מה שהוא עשה?
כן.
אני עולה בזה, אני בעל קבוצה בליגת על, אני עולה לגביע הטוטו עם שחקנים, מה שנקרא, שמותר להם שחקים בגירים. 18, 19, 18 ומעלה.
אבל המאמן בגביע הטוטו רוצה לבחון את הקבוצה שלו
בליגה. די עם הזה, עם הלבחון, די, אל תרמה אותי.
רגע, שנייה.
אני רואה את זה יותר ב-50 שנה.
אתה יודע שבגביע הטוטו מותר לך לשתף זר שלא חתום?
אתה יכול לשתף מצידי...
זר שלא חתום.
אתה יכול לשתף מצידי גם אסיר בחופשה. זה לא מעניין אותי.
אוקיי.
אני רק מדבר על דבר אחד. אם בית הדין אומר זה פרש, גם הקבוצות שיגידו זה פרש.
אוקיי.
והתנהגו בהתאם, הלאה.
אוקיי, הלאה.
מה יש לנו פה? כנסות לא אחידים בקטע של הפועל ומכבי תל אביב. מכבי ב-40 אלף, סליחה, הפועל ב-40 אלף, מכבי ב-20 אלף. בוא נאמר שבאמת אירוע חשוב, איך הוא אמר הדיין? כל עם ישראל ישב וראה, המספרים לא מראים את זה.
למה 20
ו-40? למה? לא יודע.
אני אגיד לך למה.
נו, תגיד לי.
כי העורך הדין של מכבי תל אביב אמרה, תפסנו שניים והרחקנו אותם לשנה. רק שנייה, תן לי לסיים, שהמאזינים ידעו הכל. העורך הדין של מכבי אומר...
אז היא אמרה.
תפסנו, לא, היא מביאה הוכחות, שמות, הכל.
אבל אז היא אמרה.
אבל הפועל העורך דין רב איתם, הוא אמר להם, זה לא משחק שלנו, זה משחק של ההתאחדות לכדורגל.
קודם כל הוא צודק, הייתה שותפה כאן לאירוע, שלקח כסף.
ההתאחדות לכדורגל, הוא השאיר את ההתאחדות בזה.
ההתאחדות לכדורגל, שליש מאות מהנטו, אחרי כיסוי ההוצאות.
יפה.
מי שהפיק את המשחק, זה ההתאחדות לכדורגל.
יפה.
תאמין, לא הפועל, לא מכבי, ההתאחדות.
ועדיין זה מדי הפועל תל אביב עשו את העבירה.
בסדר, אוקיי, זה מוכרח, זה ראינו.
חייבים להניש את הפועל.
ולמה לא את מכבי?
את מכבי הנישו ב-20 אלף.
למה?
כי הם מצאו את האנשים שפגעו בהם.
זה לא מעניין אותי מה הם מצאו. התקנון לא אומר...
אתה כנראה לא עוקב אחרי בית הדין. בית הדין כל פעם.
תקשיב, אני שם זין על בית הדין.
לא, לא, לא.
אני שם זין עליהם. אני מסביר לך. קבוצת כדורגל היא לא חברת
אבטחה,
אין לה חוקרים פרטיים, היא לא עובדת בזה, אוקיי? ההתאחדות הפיקה אירוע. היא אחראית.
נכון.
אוקיי? יש אנשים, הקהלים הסריחו. ישריחו,
כן.
אני רוצה אנשים אחידים, ללא שום קשר לקלינגר בתואמה, והספסל. ללא שום קשר.
אנחנו מדברים רק על האוהדים.
רק על האוהדים.
האוהדים,
בגלל אתה זה, הבין, ולא מעניין, אותי, ולא מעניין אותי אם הפינגווין כזה או אחר אומר.
לא, עזוב אומר, בית הדין בשנים האחרונות, גם משה חוגג, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, כאשר באו עם הוכחה, שהם מצאו את העבריינים,
תקשיב.
הוא הקל עליהם.
בית הדין, בתי הדין, הם מוסדות בזויים, באים עם הוכחות, באים מאחרים, באים פינגווינים, ומוכרים את מרקולתם שם, כמו בשוק של איסטנבול, בגרם בזאר. זה דוחה אותי. יש שתי קבוצות, שני קהלים היו באצטדיון.
יפה.
אוקיי? שניהם הסריחו. שניהם אחידות. יש אחידות בענישה לקהלים.
אז רגע, אתה לא מקבל את זה שהדיין
לא,
קיבל
לא,
את זה שמכבי תפסו את העבריינים והפועל לא?
הדיין מבחינתי, בתור בית דין משמעתי של עמותה, הוא פקיד. אתה מבין? הוא עובד שם. פעם הוא דיין, פעם הוא בורר, פעם זה. לא מעניין אותי.
אבל, אתה, אבל בכותרת שלך אמרת שהוא...
אני מטיל ספק, ספק, אתה מבין, בכל המוסד הזה.
אבל אתה נתת הכל. בכותרת שלך כאילו הלך לטובת מכבי תל אביב ונגד הפועל.
יצא, מכבי יצא ב-20, זה מה שאני יודע.
והפועל ב-40, כי הם שורה, לא מצאו את העבריינים.
לא מצאו, הם לא, לא תפקידם למצוא. לא תפקידם למצוא. לא תפקידם למצוא. יש משטרה. לא תפקידם למצוא. מה, הוא שוטר? האחים שוטרים? אני לא מבין. מה זה הקטע הזה? הלאה. יש ירידה בזה, בוא נגמור עם זה. ירידה צפויה בהכנסות קבוצות ליגת העל של 600 אלף שקלים, חבל לו 6 מיליון, כי לנוכח הרמה, השיפוט בבית דין משמעתי, וכל העסק הבזוי הזה, שנקרא כדורגל ישראלי, באיכשהו מנוהל, אתה יודע, באמת 600 אלף, אבל עכשיו כתובה באמת חיו לפקוט, והלכו לבקש טובות מהאוצר. שוב, איבט, אם אתה שומע, תעשה משהו. דחילק, תעשה, תתחיל לפקח על העניין. כסף ציבורי! כסף ציבורי תפקח. באוקצור הם פחות 600 אלף שקל, זה שחקן אפילו בכיר, בעלות לכל קבוצה.
רגע, מה אתה אומר, שהאוצר לא צריך לתת שקל לקבוצות הכדורגל?
המתעניות? גם לא סנט.
אבל בעקבות הקורונה הם נפגעו כולם.
קיבלו, על זה. מחדש, קיבלו.
אז עכשיו אתה אומר שלא?
לא, לא צריך. אוקיי. לא צריך. טוב. אורחים ופיקים, שר פלסנר ומלי בנימינוב, אחראית על השידור ב-103 מעין לויטין, בצפון, 104.5 אמג'ד בדר, העורך בדיגיטל הוא ירון זאבי. אנחנו בכל המדיה החברתית, גם עכשיו בלייב באפליקציית חמל, ייכנסו עכשיו לפיד ספורט חדש באפליקציית חמל, תראו אותנו. אני אפילו מגולח לכבודכם. תני לי.
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
אורי אוזן, ספורט אחת.
היי חברים, מה נשמע?
אהלן, אולי תשמח לשמוע שבאמת בני אלת ביתרון של 1-0 על עירוני סגרות.
אני מאוד אשמח, ונראה לי שגם קבוצות ליגה
א' יצמחו. כן, ממש לנסיעה הזאת לאלת, אם הם ינצחו, 1-0 דקה 30.
אתה רואה למה צריך לקבל כסף מהאוצר? כי יש להם פעם בשנה לנסוע לאלת לטוס, זה עולה הרבה כסף.
אם אין כסף, אל תיסו.
זה הפסד טכני.
לקראת כדורגל מקצועני, א' זה לא מקצועני. אורי, לקראת דנמרק בלגיה שעה 7 משחק בקופנהגן בווייט בית. דנמרק מגיעה אחרי הטראומה עם אריקסן, שאגב שתלו בחזהו קוצב לב, אם מישהו חושב שיחזור לשחק, למגינת ליבנו ובטח ליבו, בגיל 29 הוא פרש מכדורגל. בוא נדבר על המשחק.
כן, קודם כל זה עוד לא סופי, אבל כנראה שאתה צודק, אבל
בכל קוצב, מקרה... עם קוצב לא עושים כדורגל מקצועני.
לא בדיוק קוצב, יש איזה מכשיר שאם... אם אני לא טועה גם לברדה יש משהו דומה. בכל מקרה, לגבי המשחק זה אולי... זה המשחק שהכדורגל בו הוא שולי. הוא גם בקופנהגן, אחרי מה שהיה שם לפני, אתה יודע, רק בתחילה, לפני 4 ימים, וגם בבלגיה יש שחקנים, אתה יודע, שגדלו איתו, אלדר וירלד ופרדומכן, במשחק בחורה של אריקסן, הם היו שני הבלמים של אייקס, ולוקאקו ראינו את ההקדשה שלו בשער מול... روسيا بشار ريشون شو رات وامر لكريستيان ده بشيلخا ده مسחק שאמור להצר גם בדקה הסירית הכל יוקדש לטובת אריקסן. אתה יודע, באמת זה היה אירוע טראומטי בכל כך הרבה בחינות, בטח לשחקנים הדנים. אז אני חושב שפה זה המשחק הכי מרגש שיהיה באליפות הזאת. כדורגל, תשמע, בלגיה נבחרת נהדרת, חזקה, עדיין בלי דבריין, הרכב זה למה שעלה מול רוסיה, גם עזר מתחיל על הספסל, עדן עזר, טורגן פותח, ודנמרק עם דמסגרד כחלוץ, עשה שני שינויים בהרכב, שחק כנראה עם 3 בלמים. יהיה מאוד מעניין לראות איך המשחק הזה מתפתח, אבל בעיקר יהיה, אתה יודע, מעניין לראות איך מבחינה אמוציונלית, גם הקהל וגם השחקנים של שתי הנבחרות, אתה יודע, יגיבו למשחק, והמחווה הזאת שתהיה בתחילת המשחק בדקה העשירית. אתה יודע, כדורגל
תגיד, במקרה אורי, הזה הוא... דיברנו על אריקסן, ואמרת בתחילת דבריך שזה יהיה משהו שולי, אבל השאלה היא, אם דנמרק כנבחרת, בוא נשים רק את סיפור אריקסן בחוץ, היא אחרי הפסד לפינלנד, והיא עם כל מה שעבר עליה, היא רוצה לעלות לשלב הבא, זאת אומרת, היא תרצה לנצח, ולא יהיה תירוץ אריקסן אחרי.
קודם כל, תיקו גם טוב לה, כי במשחק הבא היא תנצח, אם היא תנצח, יהיה לה 4 נקודות באיטליה. אז גם טוב לה, אבל תראה, אתה לא יכול לשים את המקרה כזה בצד.
לא שאני שם בצד, אני אומר שדנמרק רוצה לעלות שלב עם כל מה שעבר.
בוודאי, שוב, גם כשהיא עלתה ל-45 פלוס דקות מול פינלנד, 3 דקות בסיום המחצית ועוד ה-45 של המחצית השנייה, היא הכי רצתה בעולם, תודה, לנצח. אבל תחשוב איזה מכה הם קיבלו מבחינה נפשית, ראית את הפרצופים שלהם, את כל מה שקרה שם, סיימון קר, שהוא החבר הכי טוב שלו בנבחרת של אריקסן, אתה יודע, הוא לא יכל להמשיך לשחק. אי אפשר להפריד בנפש לגוף, בסוף, אתה יודע, זה באמת אירוע...
כן, אבל היום כל החברים... היום כל החברים האלה, וכל אלה שאוהבים אותו, יודעים שהוא יצא מכלל סכנה, זאת אומרת...
נכון, הם ישחקו בשבילו במרכאות, או במרכאות או שלא במרכאות, הם באמת ישחקו גם, אתה יודע, בשבילו, כי אתה יודע, אבל עדיין, אני חושב שאתה יודע, הם עברו סוג של טראומה, זה יכול לקחת אותם משני כיוונים, ואני יכול להגיד לך שאם במצב סטנדרטי, אם לא היה את כל האירוע... באמת הטראומטי הזה, דנמרק לא נופלת מבלגיה של היום, בטח שדבריינה ועזר בחוץ, דבריינה במיוחד.
מה קורה איתו עם דבריינה? הוא יהיה על הספסל בפתיחת המשחק?
כן, הסיפור כנראה, הסיפור הוא שהוא שבר עצם בפנים, הם לוקחים את הזמן, נותנים לו להחלים עוד טיפה, הוא כנראה כשהוא יצחק זה יהיה
נוספה. הוא יחלים, למה הוא יחלים משבר?
לא רוצים לקחת סיכון, עוד לא, קודם כל יש לו מפתחה.
אבל עם שבר בפנים, עם שבר בפנים, אתה יודע, אני עברתי ניתוח בלסת לפני 10 ימים, אז טיפה לי אני שואל, עם שבר בפנים, בעצם הלכי או כל דבר אחר, לא, אתה יודע, בדיוק מחלימים בתוך 48 שעות.
אנחנו לא יודעים בדיוק, קודם כל 48 שעות, עברו מאז יותר משבועיים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איזה עצם, תהיה לו הגנה, מסכה, מסוג כזה או אחר, לא יודע אם מסכה כמו רודיגר, שאולי מנע ממנו לשוח את פוגבה, אבל יהיה לו איזה הגנה לפנים, והם גם מעדיפים...
אולי תהיה לו כזו מסכה כמו של חניבל לקטר.
אנחנו ראינו שחקנים עם מסכות, לא רק בכדורגל, לא רק בכדורגל, לא, אני מקווה מאוד.
לרודיגר רוצים בלי השיניים.
כן, בדיוק, אז הם גם, אתה יודע, תשמע, אני בטוח שלא יקרו, המקרה הזה של אריקסן הולך לשנות את הכדורגל, לא יקחו סיכונים עם מכות ראש, לא יקחו סיכונים, אף רופא לא ישים את כפו ויגיד, אני רוצה שזה ישחק עם חליל, ראינו אתמול במשחק של רוסיה את מריו פרננדס. נופל, ישר יצא החוצה. קסטניה, דרך אגב, שחקן של נבחרת בלגיה, גם הוא נפל, קיבל מכה בראש וסיים את הטורניר. לא יקחו סיכונים בעניין הזה, ואני חושב שאם דבריין הם לוקחים את הטווח, עד כמה שאפשר לתת לו לנוח, גם, אתה יודע, להתאמן טוב, כדי שהוא יחזור לרגעי האמת. בלגיה, כנראה, אם היום תעשה משחק, אתה יודע, היא תעשה תוצאה סבירה, הבית שלה מאוד נוח, היא פינלנד אחר כך, היא כנראה תסיים כראש בית, ואז דבריין יוכל לנוח עוד שבוע ולהגיע למשחקי הכרעה שהוא בטוח בעצמו ב-100%.
כן, אבל אנחנו לא רופאים, כמו שרוני אומר, השבר הוא לא יתאחה עכשיו עוד שבוע.
אני לא יודע בדיוק איזה שבר, איזה רמת השבר יש לו. אם הביאו אותו לסגל, זה סימן שהם יודעים שהוא יכול לשחק. השאלה, באיזה שלב, הוא גם לא יתאמן מאז גמר ליגת האלופות, לפחות עד שהוא הגיע למחנה של בלגיה. אנחנו לא יודעים מה רמת האימונים, שוב, אלה דברים שאנחנו, רוברטו מרטינז יודע יותר טוב מאיתנו, וגם כן שוב, מעדיפים לתת לו מקסימום זמן, כרגע בלגיה יכולה להסתדר בלעדיו, בשלבי האחרה היא לא תוכל להסתדר בלעדיו, והוא השחקן, הוא הקשר הכי טוב בעולם, ואם היא רוצה להגיע רחוק, וזה דרך אגב, הדור הזה של בלגיה, דור הזהב הזה הוא מגיע לפרקו, זה הנבחרת הכי מבוגרת בטורניר, לא יהיה לה אולי עוד טורניר אחד עם הדור הזה, אז זה ההזדמנות של דבריינה בעצם להביא תואר עם הנבחרת, משהו לא הצליח עד עכשיו. אני לא מאמין שהוא יוותר על הטורניר הזה, והוא ישחק.
למה? הוא ישחק במונדיאל, עוד שנה.
עוד שנה וחצי, אבל כולם מתבגרים, שני הבלמים כבר, פרטונגן ב-34, אלדרוולד ב-32, וכבר אתה רואה שקשה להם. הבלם השלישי זה כבר לא קומפני, זה דנייר, או בויאטה, ששחק במשחק הראשון, היום זה דנייר, כך שזה לא אותה נבחרת שהייתה לפני...
ראיתי לא מעט...
שלוש שנים במונדיאל.
ראיתי לא מעט אנשים שמאמרים על בלגיה עד הסוף. שאתה לוקח באמת את הנבחרות הכי גדולות של אירופה, שאני מדבר על המעמד של צרפת. בלגיה שם?
לא, אף אחד לא מהמעמד של צרפת. אני חושב שצרפת זה הנבחרת הכי טובה. אני חושב שהמפגן עוצמה שהיא עשתה מול גרמניה זה היה באמת מרשים. מבחינה פיזית, זה פשוט לא היה כוחות, הם עשו את זה.
אתה לא רואה שמישהו עוקץ אותה, אתה יודע שבחושר...
לא, זה יכול לקרות.
לא, שבחושר טוב יותר מגרמניה, שהיא לא בחושב משחק
כפי שהייתה. והגיעה למצבים.
והגיעה גם למצבים.
לא, מצב אחד של גנברי, הם לא בעטו פעם.
כן, אבל תקשיב, מצב אחד או לא מצב אחד, גם השער של צרפת הוא עצמי. עם כל הכבוד, זאת אומרת, זה לא שם... והשערים שהבקיעו מאופסן, אני לא סופר. אתה יודע.
רון, מי שקצת מסתכל על כדור, באמת, קצת מעבר, הם כל כך הרשימו בעוצמה שלהם, הם שיחקו בהילוך ראשון, הם בפה עוד לא... הוא באמת רמה מעל, אתה רואה את האיכויות הפיזיות והטכניות שלו, זה משהו מיוחד.
הכל טוב, אני לא מתווכח איתך במה שאתה איש מקצוע.
מוסיף להם המון,
אני שואל, אי אפשר, אתה לא רואה קבוצה שבשלבי הכרעה מושכת אותו ל-120 דקות, ואז פנה
ואין גדול?
בטח, אני אומר שגם ב-90 יכול.
כדורגל זה המשחק הכי יפה בעולם, בגלל שאתה יודע, פינלנד יכולה לשחק מול דנמרק, לא לבעוט פעם אחת לשער, לשער לאזור המשוער, פעם אחת
ולאפשר... בגלל זה אומרים האמריקאים שהמשחק פרימיטיבי.
לא, להפך, זה המשחק הכי יפה, הוא יכול, יש בו הפתעות, האנדרדוג יכול לנצח.
כן, אבל הם לא, בכל ענף יש הפתעות, גם בפוטבול, גם באוקי קרח, גם בחדוסה.
אני יכול, שוב, אני לא ברמה של כדורגל, כדורגל גם תוך כדי משחק, אם אתה פחות, בכדורסל, אם אתה תשתור טוב בזמן המשחק וקולע באחוזים יותר טובים, אתה תנצח, אם אתה בכדורגל...
אבל אם אני מוריד לך את האחוזים, אז אתה לא מנצח, חבר'ה, עזבו אתכם משתיות, נו.
לא, כדורגל זה הספורט הכי מפתיע, שבו...
אבל הכי פרימיטיבי, המשחק הוא הכי פרימיטיבי.
הכי יפה בעולם, רון, תתחיל
להנות כזה,
זה המשחק הכי יפה והכי מרגש.
אני נהנה, אבל תקשיב, תכיר דבר אחד, היד הרבה יותר מוכשרת מהרגל, מה לעשות? אין מה לעשות, היא יותר מגוונת.
פה נכנס האלמנט של ההפתעה, ואני אומר שוב, צרפת, על הנייר, מבחינת חומר שחקנים, זה באמת נבחרת על, יש לה הכל, יש לה מאמן ווינר, היא בטוחה בעצמה, ולא רק זה, היא אלופת עולם, והוסיפה את החלוץ מהשלושה הכי טובים שיש, שהתנועה שלו היא חוויה, היא, שוב, היא פייבוריטית לטעמי מובהקת, אבל בטח בשלבי ההכרעה, אתה יודע, לא יהיה לה
פשוט... תגיד לי רגע, יש איזה קונגרס, יש איזה קונגרס במקביל, פיפה, וויפה, או שנחכה למונדיאל, אולי ישנו איזה, באמת איזה חוק? אתה יודע, חוץ מחוק אחד ב-50 שנה, כל הרמת השליטים של הכדורגל, מה שנקרא מדושני עונג, בחריפותיהם.
כדורגל מאוד השתנה, אירון. לא,
אני מדבר על חוקים, נגיד,
גם חוקים, גם חוקים, גם חוקים.
למשל, אופסייד.
עבר, לא שינה?
למשל, אופסייד, אתה יודע, לא ב... איך אומרים, רק ב-16 או דברים כאלה, שמשחקים יהיו עם יותר שערים.
זה לא יקרה, אני חושב ש... החוק האופסייד הוא גם מייצר גם דברים חיוביים, לא רק דברים שליליים, הוא גורם למשחק להיות בקצב גבוה, הוא מקטין שטחים, אבל כן יעשו התאמות, אני מאמין, בגלל הכניסה של שיפוט המסך, שדרך אגב, משתמשים בו בצורה נפלאה, עד עכשיו בהליכות אירופה,
חבל על הזמן,
גם מהר, גם יעיל, גם נכון, בטח שיהיו בקרוב, אני מאמין, שינויים קטנים בחוקת הנבדל, לגבי, אתה יודע, סנטימטרים, האם זה הרגליים, האם זה החזה כמו בריצה, האם זה הראש או האף.
אולי האף, מי שיש אף ארוך.
ושיש אף ארוך בבעיה.
אבל אתה רואה,
ציפורן, ציפורן, גידל ציפורן.
לא, אתה יודע, כל מי שיש לו אף ארוך צריך זה. מה שנקרא, זהו יהודים, צריך לעבור ניתוח אף.
אבל אתם רואים שגם השימוש בעבר משתפר, והנה אנחנו רואים באליפות הזאת, באמת שיפוט מצוין, וגם השימוש בעבר
וקבלת
ההחלטות, הרבה יותר טוב.
עד עכשיו שום טעות, אבל אני לא יודע איך לא ענית.
תגיד לי, הערכה למשל, הדבר הכי מיותר במשחק.
חבל, חבל.
אבל ניסו לעשות עם זה, ניסו. עשו גול זהב ובירו פסקיה.
לא צריך גול זהב, 90 דקות תיקו. 90 דקות תיקו, פנל.
אולי זה יקרה, אבל זה אני חושב שזה...
לא, אבל צריך, תשמע, הם כל כך ורודים. מהשמפניה בקוקטיילים, שהם לא יכולים לחשוב, יש להם התפוצצות נימי דם, מתחת לעיניים.
היום הוא בקרבי, אבל אורי, איך לא ענית לו על הקטע שהוא אמר פרימיטיבי משחק עם הרגליים? טרס? לא, אני אומר...
הוא לא מתכוון על
זה. אתה מכיר רומיסך ברגל?
לא, הם גאונים שהם משחקים ברגליים. אני אגיד לך למה.
בטח.
כנר מנגן עם הרגליים? מנתח ראש, מנתח עם האצבעות של הרגליים?
פרימה, עזב אותי.
אין לך תשובה.
לא, כי זה...
הרגל זה שונה.
כי הדוגמאות... הרגל היא פרימיטיבית לעומת היד.
בטח שביד יותר קל, אנחנו גם כותבים בבית ספר עם היד.
בגלל זה מגיעים...
לא, אז תן להם קרדיט שאנשים יש להם
קרדיט למה? ל-0-0? למה?
תגיד, ששימה לשוחד עשה מה שעשה, אתה לא נהנית?
שימה לשוחד
צריך...
12 דקות משחק הוא שיחק. היידן התקדם. אורי,
אנחנו, אני ואתה באותו ראש.
אורי,
תהנו,
אני אקח אותך, לאוקי קרח ולפוטבול, תשנה את דעתך. אבל אני
מאוד אוהב פוטבול,
דרך אגב.
יאללה, אסטרטגיה.
יאללה, ביי.
בריאות. לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן.
פוטבול אמריקאי זה המשחק הכי חכם.
בסדר, אבל בגלל זה פרימו לא מבין אותו.
אני לא רוצה ללמוד אותו גם. אני אוהב כדורגל. אני אוהב כדורגל. חוץ מזה, חוץ מזה, זה גם בארבע בבוקר.
חוץ מזה, משחקים עם 11, עם 11 מאמנים, ותשעה שופטים, קשה לו.
זה לא, לא,
אבל זה...
זה כבר הולכים לבית משפט עם סנגורים.
לא, ממש לא. אתה יודע, שם המציאו תבר. ממש לא, פרימו. ממש לא, זה בשניות קורה. אתה מבין? בשניות. שכנר, דבר איתי על המשחק ששידרת בשעה 4. אוקראינה, צפון מקדוניה, 2-1.
צפון מקדוניה, תראו, המחצית הראשונה הייתה מאוד כיפית, מאוד קצבית, ואוקראינה באמת עשתה מחצית טובה, כמו שהיא עשתה במחצית השנייה מול הולנד. אבל במחצית השנייה כאן, מול צפון מקדוניה, היא פתאום נעצרה. בסופו של דבר, היא באמת קבוצה יותר טובה, ו... זה טוב לבית הזה שאוקראינה מנצחת, והופכת אותו עכשיו למאבק משולש. הולנד ואוסטריה יעלו לשחק, ולא משנה מה יקרה, כמובן שאם הולנד מנצחת, היא תהיה רגל וחצי במקום הראשון, אבל יש פה אופציה ל3-3.
אבל שלוש קבוצות, כבר יש בסיוע הבא, כי מקדוניה לא תהיה שם.
מקדוניה גם תפסיד להולנד במשחק האחרון.
לא, עם שני הפסדים.
הסיכוי של צפון מקדוניה לעלות שלב, הוא באמת הפסיד. צריכה לנצח את הולנד ולקוות.
איפה
שערים? לא, אני אומר, כדי שנגיד צפון מקדוניה תעלה, היא צריכה שהולנד תפסיד לאוסטריה, ושהולנד תפסיד לה, ועוד כל מיני דברים בדרך, עזבו.
זה טוב רק, אתה יודע,
לא יקרה.
החלומות האלה מסתדרים רק בקופי שפס באמסטרדם.
אבל אתה יודע, דיברנו על צפון מקדוניה, ויש לנו את כל הקרדיט לנבחרת קטנה שעלתה, וכולם אמרו איך מקדוניה מגיעה. אתה רואה שעדיין הנבחרת הזאת, אוקראינה, שהיא לא מהראיות אירופה, בטח שאם מקדוניה תפסיד להולנד, לא נגיד את זה, אז אתה רואה שעם כל הכבוד מגיעים ליורו, ועצם ההגעה הזו המחמאה.
זה מה שאמרנו במהלך המשחק. הייתה תחושה במחצית הראשונה של צפון מקדוניה, כיף לה ביורו, אבל היא לא מצפה מעצמה לכלום. מחצית שנייה, באמת המאמן שלה הלך על כל הקופה, והחברה האלה באמת היו ב-25 דקות של מומנטום עם הזדמנויות, ובסוף הם מצאו כבוד למפעל הזה שנקרא ליגת האומות, וחטף הרבה, לא רק מקופמן. נכון שזה התחיל כמפעל פוליטי, אבל בסוף, קבוצה מדרג ד', נבחרת מדרג ד',
כן, זה מפעל ההזדמנות האחרונה.
מאתגרת את אוסטריה, מאתגרת את אוקראינה, כביכול הנבחרת האחרונה ביורו, והיא נותנת פייט, והמשחקים איתה היו משחקים מענים.
אבל אל תשכח דבר אחד, זה מפעל שסידר לפחות לרוטשטיין את ג'וב.
גם, בדיוק. אז אני, אז אני אומר, שלפחות מהבחינה הזו, וופה אומרת הערב, הנה, אתם רואים, דרג ד' ברמה של היורו. אבל בסופו של דבר בשביל היורו, טוב שאוקראינה מנצחת ושומרת לקראת מחזור הסיום את עצמה בתמונה ואת הבית הזה במתח, לא משנה מה יקרה הערב.
בוא, אני רוצה לשאול אתכם כישראלים, קוף ולירן, אם אנחנו מגיעים ליורו ומפסידים בבית שלושה משחקים על האפס, אז מה, אז אתה לא גאה בזה שהגעת ליורו, או שאתה אומר, מה נסענו בכלל? זה מה שקורה עם מקדוניה.
לא, נכון, אבל אני לא.
תשמע, צפון מקדוניה לעומתנו, שהוא חוץ מכדורגל ובכלל ספורט, שמולים לנו בשש דרגות, אתה יודע, זה באמת סוג של חושה.
מי עולה לנו בשש דרגות?
המקדונים בספורט?
בספורט? לא, זה כדורגל.
גם בכדורגל. גם בכדורגל.
אתה פחות או יותר ברמה של צפון מקדוניה.
כן, כן, אני יודע, אני ברמה של כולם, בכל מקום אני מסריח את הדשא. אני ברמה של כולם. אני הגעתי מקום חמישי בזה, במוקדמות היורו. אני אליל, אבל תגיד לי דבר אחר. אם היינו מגיעים ליורו והיינו חוטפים טרחות, אתה יודע, ראית את הנבחרת הצעירה, בפעם הראשונה שעלינו עם גיא לוי, נכון? אתה יודע, לא בדיוק עלינו לשמונה נבחרות טובות באירופה, זה הישג הרבה יותר גדול מאשר לעלות ל-24, ברור שאתה יודע, ירו בנו, אבל לפחות היה הישג בעלייה. עברנו את צרפת, אם אני זוכר נכון.
עברנו את צרפת, שיחקנו שם ב-2007 עם הולנד, בלגיה וצרפת, שייצרו כוכבים על עולמיים אחרי, ואצלנו, טוטו תמוז, היה חלוץ שנבחרת, לא הגיע לכלום.
אתה הבין, אז בכל מקרה.
וגם כשהערכנו את תיאור הצעירות, לא עשינו בושות.
נכון, בסדר, אז אם אנחנו, אם היינו מגיעים וכאלה, כל טרחה הייתה מתקבלת באהבה. אני לא יכול לצפות מאיתנו יותר מדי, אנחנו גזע קצר.
לא, אבל יש לנו ב-2026 ובמונדיאל 48 נבחרות, אל תשכח.
מה?
תקשיב, כמה יש לאירופה?
אירופה, כרגע 13.
לפי החיתוב הזה, לפחות 20.
אין לנו 20 עכשיו. יפה. עכשיו יש לנו כרגע 13. אין לנו סיכוי במתכונת הנוכחית להגיע עד שלב שנת 6,000. שיהיה 20, אני משוכנע שתהיינה 30 נבחרות טובות מאיתנו. בלי לדעת מה יקרה.
אתה אומר שאם יהיו 48 מאירופה, אנחנו נהיה 49. זה מה שאתה תמיד אומר.
אם יש 49 מדינות באירופה, בכדורגל יש 53.
יפה.
כי יש גם גיברלטר וכאלה.
55.
אז אנחנו נהיה מקום 56. אנחנו לא מתאימים למפעלים בינלאומיים. אנחנו טובים בסטארט-אפ. הבנת?
כן.
סטארט-אפ, לוקחים כסף, מגועים וכאלה. זה אנחנו טובים. כדורגל לא בשבילנו. לא צריך להיות טובים בהכל. על הכיפק...
מה שכן, שכנר. אני חייב לומר לשכנר, הקבוצה של שבצ'נקו, המאמן, אתה רואה שהוא היה חלוץ גדול, והנבחרת האוקראינית יכולה, יכולה אולי לא לנצח, אבל ראיתי אותה גם נגד הולנד. כמה שחקנים היא שולחת קדימה, תענוג. איפה רוטנשטיינר ואיפה אוקראינה?
לא, כשמשחקת טוב, כיף מאוד לראות אותה. הבעיה שהיא נעלמת יותר מדי פעמים במשחק, אבל אתה רגוע נבחרת מצוינת.
יפה, שכנר, המון תודה.
תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו רואים את עירוני נשר מול טירת הכרמל, שוב, משחק עלייה מליגה ב' לליגה א', המנצחת עולם, המחוז הצפוני, שוויון, דקה 79, תהיה הערכה, בפנל, חייבים להשיג הכרעה. אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נו, מה קורה? השאלה, מה קורה בביתר? האם ארווין קומן יעלה על פיסה מתישהו, כדי להגיע לארצנו, מחוסן, בריא ונאמן?
הביאו לו עוזר היום.
מי העוזר?
גל כהן.
אהה, הוא בחר אותו.
כן, הוא ראיין בזום. קומן ראיין בזום את אסי דום, גילי לבנדה וגל כהן, כן. שהוא היה אגב השלישי, הוא רק בימים האחרונים התראיין.
כן.
והוא בחר בגל כהן. קומן עבר את החיסון השני, תחילת שבוע הבא בתר אמורה להסביר לו את כל ה... מסמכי כניסה לישראל,
כן.
והטיסה שלו ב-24 על פניו אמורה לנחות בישראל, שלושה ימים לפני פתיחת האימונים.
יפה, הראו לו גם את הסגל בתמונות כאלה של...
סטילס.
לא, הסטילס כאלה, אתה יודע, כמו ב... נו, אתה יודע, תמונות כאלה ממסדרי זיהוי. שלחו לו תמונות לראות אם הוא הולך להתעסק פה.
כן, תראו, את הסגל, את השחקנים החתומים הוא כבר גם שחקני רכש פוטנציאלים.
איפה הוא ראה?
הוא ראה, לא, הכל בווידאו.
בווידאו?
כמו דורלו, או גם האופציה של אבי ריקן במידה ואלי מוחמד עם אחר.
איך הוא ראה אותו?
הוא ראה הכל וידאו.
מה, אני לא יודע, מה, שלחו לו 200 שעות, זה אמרו לו לחפש באינטרנט, בגוגל.
לא בא לחפש
בטח. שלחו לו גם אורי מקבו. גם אורי מקבו שלחו לו.
אורי מקבו יצא לביתר, אל זלזל בו.
לא מזלזל, אני אומר, אתה שואל, אז אני אומר לך כל השחקנים. אבל בקצב הזה...
אז מה הוא אמר? רגע, הוא אמר כולם נשארים?
קודם כל, בשוק הישראלי הוא גם לא מספיק מכיר, הוא סומך על אלי אוחנה בנושא הזה, וגם עוזר המאמן עכשיו שיכנס לעניינים, יהיה מעורב יותר, אבל אין כרגע יותר מדי, ביתר מחפשת...
לא, 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 אתה טועה, אתה טועה, מה זה אין יותר מדי?
לא,
הרבה
לא,
מאוד
לא.
שחקנים ישראלים עברו קבוצות, הרבה מאוד לא, וביתר לא. לא לקחה אף אחד מהם.
פרימו, אני אומר, אין הרבה יותר באפשרויות של ביתר, לא במה שיש בשוק, יש הרבה שחקנים בשוק, ריקן, שכטר, לא חסר, אבל במספרים של ביתר כרגע... כרגע יחפשו בלם וחלוץ זר.
תקשיב, התנועה היא מעגלית. תקשיב, התנועה היא מעגלית. למשל, הדבר היחיד שראיתי באמת שיכול להשפיע על קבוצה, הוא הייתה עובר מבאר שבע לחיפה, למשל. ההגנה של הפועל חיפה הייתה הכי גרועה בליגה...
אחר גם שוער.
בליגת העל, בליגת העל. דווקא שוערים היו בסדר.
אני לא חושב שקדוש פחות טוב מ...
נכון, יפה, אבל נדבר על הוייטה. אבל נדבר על הוייטה כמתור שחקן הגנה. אתה מבין? אני חושב שהם עשו שיפור. שאר הקבוצות זה, אתה יודע, זה השלמות קדר.
אתה יודע, למה אני אומר? אני מצטרף למה שקופמן אומר.
אתה יודע, אם שכטר יעבור בסוף...
מה זה שכטר? אני מביא את טיבי, את ריקן ואת שכטר לבית הראשון.
רגע, לבאר שבע אני אומר. אז הם, יש להם פחות מנהיג בחדר הדבשה. אתה מבין, הוא הביא איתו ניסיון, הוא הביא איתו פוטנציאל לשיפור הקבוצה. שאר השחקנים זה תנועות מעגליות.
למה הוא לא קופץ על ה...
אשדוד, באר שבע, אשדוד, באר שבע, חוזרים לאשדוד, נוסעים לביתר, עושים סיבוב.
עוזבים, הולכים להפועל חיפה.
כן, ובסוף כולם נפגשים באירוע בצומת קנות.
למה משה חוגג לא הולך על המשוחררים של מכבי תל אביב? למה?
אין לו כסף.
רימו, אתה מודע למצב, כרגע, בוא נעשה...
אז תגיד לאוהדים, אני בשנה הבאה הולך לרדת ליגה.
רימו, רימו, בגלל שביתר דחתה התחייבויות, נכון להיום, עוד לפני שהיא מחתימה את דור אלו, הוא צריך להביא 15-16 מיליון שקל מהבית כדי להתחיל. רק עם התחייבויות. יש חובות על ירדן שואה, אבל מתאו סיניו, ויש בוררויות שיהיו חייבים לשלם השנה חלק מהם, כי לא שילמו אפילו לשחקנים איינבינר או קונטה את שכר הבסיס. ואת הרושלים, אם יש לה השנה התחייבויות, שוב, אני לא רואה את חוגג מביא את הסכומים האלה, אנחנו ראינו גם בשנה שעברה שהוא הביא משהו כמו 8 מיליון שקלים, הוא הפסיק להביא את הסכומים שהוא הביא בשנתיים הראשונות.
תשמע, הוא הביא הרבה כסף, אין מה לעשות, זה לזכותו. הרס הרבה כסף, צועה לא הייתה. אני באופן אישי מבין אותו.
רוני, יכול להיות שהפועל ירושלים של זיו ארי היו לפניה בטבלה. אתה יודע מה זה פדיחה בשביל ירושלים דבר כזה?
לא ראיתי את זה, אבל בוא נאמר שאין להם, לעתיים להפועל ירושלים משקיע ברמה שחוגג.
ברור.
אין להם מישהו שישים 120 מיליון.
בית"ר ירושלים הגדירו לבלם וחלוץ 120-130 אלף דולר. נגיד יגרדו ל-150-160.
מה, ביחד? בצוזמן?
לכל אחד.
זה עלות או שזה נטו? זה עלות או נטו?
אתה אמרת לפני כמה דקות שקומן רואה את כל השחקנים בווידאו ורמת גבה. אני אומר לך שבמצב הזה של ביתה ירושלים, בשביל שהאוהדים יראו ניצחון, הם יצטרכו לפתוח את הגולד, גם לראות וידאו את אוחנה וחרזי.
סביר להניח שאתה
צודק. מה זה? תגיד לי, איזה מועדון ענק בלי אף שחקן.
פרימו, אני אקח את זה, תקשיב אותו. ביתה ירושלים שנה שעברה, אם לא הגול של מקבוד נגד בני יהודה יורדת ליגה, והשנה היא רק הלכו שחקנים. עכשיו אם יצטרפו רק שניים, שלושה שחקנים, ולא יגיע איזה עילוי, אז כמו שאמרת, ביתר, נוף הגליל, הפועל ירושלים, זה מי שהתמודד על הירידה.
כן.
אין לה משהו אחר, אין לה שחקנים.
כרגע,
אין לה כלום כרגע.
תשמע, כרגע ביתר ירושלים, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב גם, עוד לא עשו שום החתמה, רק שחררו.
שום דבר. אבל הפועל תל אביב לעומת זאת, רוני, הביא עוד שחקן, את שלומי אזולאי. שחקן שהיה טוב בביתר ירושלים, לא היה טוב במכבי תל אביב, מכבי חיפה, יותר מדי משחקנים ותיקים על הדשא בביתר, בהפועל תל אביב, סער.
כן, אבל אני חושב שהיא מוסיפה את זה, היה לה בסיס שעובד על המגרש. היא מוסיפה את אלה יותר לקטע של המספרים שחסרים להם, כי גם שהקבוצה הייתה טובה בחצי השני של העונה, היא הפקיעה פחות מגול למשחק.
מה אם נמכור משהו בהפועל לייצר, רצו את אושר דודה, אמרו עליו, כמה אמרו? מיליון יורו? חזקים שם במספרים.
אם הם יצליחו להשיג את זה, הם ימכרו אותו.
מי?
חד משמעים.
למה? ב-600 הם יגידו לא?
אם זה לא עכשיו, אז אולי יהיה בינואר. הוא צריך
בינואר זה יהיה 300. מי קונה בינואר בסכומים גדולים?
חבר'ה, הם אמרו גם מיליון יורו על רז שלמה. רז שלמה לא היה שחקן הרכב בהפועל, רצו עליו גם מיליון יורו.
אבל דודה באמת נתן עונה טובה.
נכון, הוא שחקן טוב.
הוא לא שחקן של מיליון יורו, אבל אפשר לדרוש. אבל בסוף מגיעים למספר.
שי אייזן סיים את הקיץ הקודם, כמלפפון החם, לקיץ הזה מגיע דודה, אז נראה, להפועל תל אביב יש מחלקת נוער, יש שחקנים, אני כן חושב שתמכור, כמעט כל שנה היא תוכל למכור, לא בתחומים שדיברנו, אבל שחקן שיעזור לכלכלית עם המחלקת נוער.
אני רק שאלה אחת חייב לשאול אותך לסיום, כן, כן, זה מה שקצת מטריד אותי, לא שאני אוהד הפועל תל אביב, אבל החתימו שחקנים, ושחקן שהם מחזיקים ממנו הכי הרבה, עמרי אלטמן לא הגיע איתו לסיכום. מה, אתה לא רצית לגמור
עם אלטמן? שחקן יקר, הוא היה 180 אלף דולר.
לא, אבל הם הביאו שחקנים, החתימו, איפה אלטמן בסיפור? הוא מסתכל מהצד איך מחתימים והוא לא החתימו אותו.
הוא מחפש משהו אחר.
זה משהו אחר.
אני יכול להגיד לך, לא שזה בא אחד על חשבון השני, אבל שלומי אזולאי זה איזשהו גם סוג של גיבוי, למקרה אלטמן לא יישאר. זאת אומרת, הוא שיחק במשבצת הזאת השנה באמצע, אבל גם אם אלטמן יעשו מאמצים, תראה, פועל תל אביב עושה מאמצים להביא את בן סער. להחתים גם את בן סער וגם את אלטמן, היא תצטרך עזרה מבחוץ. חד משמעית.
ענקי פאק.
וחוזה $200,000 לעונה, נטו, בוא נתת את עשת החישובי ברוטו שאתה אוהב, ונתקדם.
אני מקווה שאנחנו נשוחח ביום ראשון, תגיד לי שנפתחה קרן שפע בבית וגן, בריאות. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא דבר איתנו קודם כל למכבי תל אביב, כלום לא קורה, אתה יודע, אני שומע, עכשיו רוצים להביא מישהו מאיפה זה, מאיזה דינמו אחת.
דינמו קייב לדעתי.
דינמו קייב, להביא איזה בוחר, הוא יודע את התורה?
כן, מכבי מגישה הצעה רשמית לשחקן הזה, קוראים לו פרן סול, שיחק בעונה שעברה בטנריפה, בליגת המשנה בספרד, כבש 10 שערים. זה שחקן של דינמו קייב, יש לו שם חוזה לעוד שנתיים בשכר של מיליון יורו נטו. טנריפה התחלקה בשכר עם דינמו קייב שנה שעברה. הבעיה הגדולה היא שיש לו עוד שנתיים לחוזה, וזה הקיץ האחרון שדינמו קייב יכולה למכור אותו. היא קנתה אותו ב3 מיליון יורו, את הבוחר הזה, ולכן היא מנסה כרגע למכור, וכשאתה נותן 10 שערים בליגת המשנה בספרד, אז השוק שלך נפתח, ואתה יודע, ללכת לליגה הישראלית זה לא הדבר הכי טוב בשבילך אחרי 10 שערים בטנריפה. אז זו הבעיה, זאת אומרת, אתה יודע, צריך להכניס פה יד לכיס ולהשקיע, אין ברירה, כי שחקן כזה הוא שחקן מוכח, אתה לא מביא עכשיו שחקן שכבש שני גולים. כאן עם 10 שערים, שחקן שכבש גולים, והוא, אתה יודע, הוא אחד מהשמות. מכבי עובדת, אבל עובדת בשקט. אתה צריך למצוא חלוץ זר, וצריך למצוא בלם זר.
דוחמן, אני רוצה להגיד לך, אני בטוח שהם עובדים שעות נוספות בשביל למצוא שחקנים. אבל עד עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים, רק שמענו על אלה שלא ישחקו במכבי, וגולת הכותרת כמובן זה השחקן הכי טוב, דור פרץ, ולא הגיע אפילו אחד. אל תגידו לי מושאלים. מושאלים זה סימן שאלה, אני לא יודע אם הם יחזקו את מכבי. אני מדבר על שחקנים. כאשר עוזב דור פרץ, כאשר עוזבים שכטר וריקן, ואולי גם יונתן כהן, ואולי גם טיבי לא יחתום, זאת אומרת, יותר מדי שחקנים טובים עוזבים, אין פה אחד שבא.
תראה, בוא, נגעת בהרבה שמות. אחד, לגבי דור פרץ, מסתבר שלא היה סיכוי להשאיר אותו. הסכומים שהוא מקבל בוונציה, מתחיל בכמעט 900 אלף יורו בעונה הראשונה, זה לא כולל בונוסים, זה לא סכומים שמכבי תל אביב הייתה יכולה להשאיר אותו. מכבי תל אביב הגישה לו לפני שבוע הצעה יפה מאוד, זו הייתה הצעה אחרונה, של סדר גודל של 400-450 אלף יורו, ואתה רואה פרימו שזה מחצית ממה שהוא מקבל שם בוונציה. אז לכן, לגבי דור פרץ, אין מה לעשות, אתה יודע, אתה גם...
אז לא עזוב דור פרץ, יותר מדי שחקנים עזבו ואף אחד לא הגיע, זה מה שאני מתכוון.
כן, אבל לא הייתה בעיה למכבי תל אביב להחתים עכשיו את אבי ריקן או את איתי שכטר. אבי ריקן ואיתי שכטר, אני חושב, תסכים איתי, שהדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות להם, זה אם הם היו מסיימים את הקריירה במכבי תל אביב. הם כבר חצו את גיל 30, אלה שחקנים מצוינים, היו במכבי, אני באופן אישי הייתי משאיר אותם, כן? אבל יכול להיות שמכבי תל אביב הגיע להחלטה שהיא רוצה או לרענן את השורות, או לחפש דברים אחרים, או להביא שחקנים יותר צעירים. זו החלטה אולי שלהם. הרי אני אומר לך באחריות, ואני יודע את כל הסכומים שמתחוצצים בשוק, בשנייה וחצי, כן, אתה סוגר עם שכטר וריקן, כי אין את ביתר ירושלים, היא לא כלי במשחק הזה בכלל בקיץ הזה, הפועל בר שבע זה עדיין לעזוב את המשפחות בראשון לציון של שניהם במקרה הזה, ולסוע עד בר שבע, ואתה רואה ששכטר לא מתלהב כל כך, ולמרות שבסוף הוא כנראה יסגור שם, והפועל תל אביב היא סגורה, כי הם לקחו את הקשרים, הם לא צריכים את ריקן, ושכטר סגור שם. זאת אומרת ששכטר וריקן, וגם טיבי, יש שם איזה בעיה, כי הוא רוצה חוזה לשנתיים, ואם לא, אז הוא רוצה אופציה כזאת שיהיה לו בעונה השנייה, תהיה לו אופציה טובה. אני אומר עוד הפעם, מכבי תל אביב בגדול, אני מסכים איתך שהיא צריכה להיות קבוצה שיהיה לה יותר קל להחתים שחקנים. זה צריך להיות כסף, מה שנקרא, לא גדול, ולהחתים.
בנוגע לטיבי, יכול להיות שהם כנראה יביאו את נחמיה, אז אתה יודע, הוא היה אצלנו
כאן... הוא לא יהיה בלם ראשון.
לא, אם טיבי עוזב, אז כן. אם טיבי עוזב.
אם עוזב.
כי גם הרננדז לא יישאר, אז...
יביאו בלם זר.
אתה מבין? ואתה יודע, הוא היה פה בשידור...
והרננדז, הרננדז לא דפק כזו עונה מוצלחת, עם כל הכבוד.
אתה יודע, הוא היה פה בשידור נחמיאס, והוא אמר, המטרה הראשונה שלי אירופה, וקופמן ואני אמרנו לו שהוא ישחק במכבי תל אביב, כי אין משהו, אתה יודע, איזה קבוצה...
אין הצעה מאירופה.
אין משהו טוב באירופה.
מה זה? באירופה יש הרבה דברים טובים.
לא, קבוצה בשבילו.
בסדר, עוד לא פנו אליו.
תראה, א', בן לורן, מאוד בהנחה שהוא נשאר, אני לא רואה כרגע מצב שהוא לא נשאר, זה קצת מעצבן שאנחנו עוד לא שומעים את זה רשמית, אבל בוא נגיד שהוא יישאר, צריכה להיות הפתעה, אתה יודע, מארץ ההפתעות, כדי שהוא לא יישאר. בן לורן...
תשמע, אני אגיד לך למה מסתלבטים עליך ככה, אבל כולנו למעשה. אבל יש רק דרך אחת. להפסיק שתף פעולה עם הקטע הזה. אל תלכו למסיבות תונאים המצויצות האלה.
אבל קופמן, כבר אין
שאלה. די, נו, מספיק, עזוב אותך, לא ללכת. שהם יודיעו, המועדון יודיע באמצעות האתר שלו.
שנייה. שבברצלונה לא הודיעו על קומן, כן נשאר, לא נשאר, בספרד לא לחצו על ברצלונה, תודיעו.
הלו, בספרד יש 20 תחנות אוהדים, לא סופרים אותם בכלל, את המועדון. הם מדברים מה הם רוצים, בספרד תשווה את אירופה אלינו. תבין? כן אומרים, לא אומרים, הם לא רואים אותם בכלל, מה שהם עושים למועדון שם. בספרד, ביוון, באנגליה, בכל מקום. רק פה אנחנו שפוטים של המועדונים. תבין? כל מחר שמתמנה לדובר, מנהל את המערכת.
הסיפור הזה של המסיבות עיתונאים, זה כבר...
די, זה לא מסיבה ולא עיתונות.
לא, אבל א', לא היה כל הקורונה, לא היו מסיבות...
לא צריך.
בסדר, עוד פעם, זכותה, תראה.
עוד לא אמרו שם דבר אחד חכם 40 שנה.
אני מסכים איתך, כן? אני מסכים איתך. מה זה מסכים איתך? אני דורש את זה גם, שמכבי תל אביב תעדכן את הכתבים שמסקרים אותה, מה המצב עם מאמן, שלפני שבועיים לקח גביע.
לא, אתה לא צריך לדרוש מהם, תכתוב את דעתך, עזוב אותך, שיגידו מה שהם רוצים.
אני כותב כל הזמן.
די, עזבו, עזבו את זה, זה לא זה. תפסיקו ללכת לזה, תפסיקו ללכת לזה.
אז אתה יודע מה הם יגידו לך, גולדר לא עובד לפי השיגונות שלך.
גם אני לא עובד לפי שלו.
נכון.
זה הכל.
אנחנו פעם היינו פעם שטיח של מכבי תל אביב, לא הבנתי. למה אתה אומר את זה?
אני אומר שתפסיקו ללכת לשם, אני אדבר לזה.
אתה מדבר על הכתבים, אבל הוא חייב לדווח לאתר שלו.
מה יש לדווח, מה אומרים שם? תראה בטלוויזיה.
אבל אין כבר
סיבת עיתונאים,
אח שלי.
טוב, גם לא צריך. בוא נתקדם, אני לחוץ בזמנים. דבר איתי על באר שבע, עזוב. נו, אני פה, אין לי כלי סבלנות.
אבל היה לי משהו להגיד לך, נו, אתה רואה, קטעת לי את חוט המחשבה.
מה, באר שבע, אני עברת לך, עברת לך זה, תחזיר את החוט.
לא, מכבי תל אביב, רציתי להגיד לך איזה משהו.
בוא נגמור עם זה.
לא, רציתי לומר לך ולפרימו, כי פרימו באמת דיבר מקצועית, אז אני אומר שפטריק, וזה, ככה הגענו לפטריק, פטריק, בהנחה שהוא נשאר, ואני מאמין שהוא נשאר, מחזיק מאוד, כן, כבלם ממתן בנטקסה.
אין שום בעיה, אין שום בעיה. בוא נראה שהוא נשאר ושיחזיק והכל טוב. בוא נראה באר שבע.
דבר איתנו על באר שבע, ששם כבר התחילו בכל הרשתות החברתיות להסתלבט ולהגיד, באר שבע לא פנו אליי.
פרימו, אל תציק לו אותנו לגמור, אנחנו צריכים
לקדם. זה מה שאני נתתי לו להריע לחיבורים.
באר שבע הסיפור עדיין נשאר סיפור אחד, וזה ז'וסואר, זה הסיפור המרכזי. ברגע שבאר שבע תחליט מה היא עושה איתו, הדברים ירוצו יותר בקלות.
למה? גם הקולאצה יכול להיות שלא יישאר.
אבל הקולאצה
לא חושבים? או צוקלים?
לא פקטור, נו, פרימו, מה זה משנה אם זה קולאצה, סולליך, פרלי רוסה, זה לא מעניין. המעניין זה מה יהיה עם ז'וסואה. דור מיכה יהיה שם לדעתי עוד כמה ימים כבר רשמית, ביחד עם רועי גורדנה, הם מתאמנים כבר ביחד.
אני מבין שעד שהוא לא פותח למישהו עורק ראשי בירך או בצוואר, לא מבטרים, ממשיכים לנסות עם ז'וסואה.
כן, האמת שאני חייב לומר לך שהמוטיב הכספי כבר לא נכנס פה כשיקול. זאת אומרת, אלונה לא רוצה שהקטע הכספי, החוזה, שתקמו איתו או פתמו איתו, ויהיה הפקטור. הפקטור מבחינתם, נשים על המוזניים, מצד אחד, זר איכותי, ואתה בטח בתור אחד שמבקר את הזרים בצדק, אתה תסכים שהוא אחד הזרים האיכותיים.
כן.
מצד שני, הבעיות שלו.
כן.
אז תן לה, מה אתה עושה עכשיו? וזו החלטה שהם לא מצליחים לקבל עד עכשיו. אני מניח שזה יקרה היום או מחר, כי יום ראשון כבר מתחילים להתקבל.
גם יום ראשון זה טוב.
באר שבע כבר איחרו את המועד.
גם יום ראשון זה טוב. תוכמן, אני רץ, תודה.
ביי.
רגיד שבס. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
חכה רגע, תשאר איתי, תעשה קצת עבודה, אחרי זה תדבר.
לא תסלח.
איך תיקח? וכמובן נתחיל עם הנבחרת האהובה לאסף, שמכיר אותה הכי טוב בישראל.
התחתך.
הולנד מארחת את אוסטריה היום, נכון, באמסטרדם המשחק, עוד הפעם.
נכון, בטח, יפה. באמסטרדם.
כי זה חשוב מאוד להגיד, כי מגרש ניטרלי ומגרש ביתי זה שונה. הולנד מול אוסטריה, הולנד אחרי ניצחון, גם אוסטריה אחרי ניצחון, שתי הקבוצות עם 3 נקודות. הולנד בבית, 1.40, טקו 3.95, אוסטריה 5.90, עשה לנו סדר למשחק הזה.
תראו, ההולנדים זה באמת, אנחנו פעמים דברים פה בישראל, איך הכל זה פסיב אגרסיב, ומשחק אחד מפטר את כולם, ומשחק שני כולם גדולים. כדורגל זה אותו דבר בכל העולם. בהולנד לפני הטורניר, כולם מדוקאים, המאמן על הפנים, השחקנים לא מספיק טובים, השיטה לא טובה. מגיע משחק נגד אוקראינה, 70 דקות יוצאות מן הכלל. באמת של הולנד ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם המון הזדמנויות, עם המון בעיטות לשער, מאוד התקפית. אחרי זה מגיע 4 דקות שסופגים צמד, אבל מנצחים את המשחק בסוף, וכל האווירה השתנתה, וכולם עכשיו כבר מרגישים, אוקיי, אפשר להגיע...
אבל לא הייתה ביקורת על שני הגולים שהם ספגו?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. גולים, כל משחק ההגנה של הולנד, זו הייתה הביקורת העיקרית מההתחלה, לכן גם דיבור פתאום עבר ל3 בלמים, שזה משהו שבהולנד...
בוא נתקדם, רגע, אנחנו מסגרת הווינר, אחרי זה נמשיך לדבר, אסף.
הולנד אוסטריה.
אני רק... 1.40, כן.
אתה לוקח הולנד 1.40, לא ציפיתי אחרי, 5 ימים אחרי יום השנה לאנה פרנק, מותה של אנה פרנק, שאתם ההולנדים
לא קשור למשחק הולנד-אוסטריה, לא קשור.
למה לא קשור?
לא קשור.
אוסטריה הביא לנו את צ'יקל רובר.
אולי, אני אומר ש-50 אלף איש היום באמסטרדם לא יודעים אם זו אנה פרנק.
באמת, זאת הבעיה. זאת הבעיה, שלא יודעים.
במשחק
הולנד-אוסטריה
זה לא
הולנד. ב-92 עכשיו, פרימו.
נכון, זה מה שאני אומר.
צ'יקל רובר באוסטריה יודעים מזה.
אבל הסבא של אלה שבאו יודעים. הסבא של אלה שיגיעו
למה הנכדים לא יודעים.
היסטוריה לא לומדים הילדים, לא אוהבים.
באמת? לא, הבנתי. וצ'יקל רובר האוסטרים לא אוהבים?
די. די, עצור את זה, אנחנו ב-2021.
X, 2021, מי שלא זוכר לא יודע.
נכון, נכון. אני אומר, מה X? אתה אומר הולנד, אוסטריה X?
כן.
אז אני אומר אחת כמו אסף, הולנד תנצח. בוא נתקדם. מחר ב-4 אחרי צהריים, שוודיה מול סלובקיה, שוודיה עם הבונקר מול ספרד 0-0. סלובקיה, מה עשתה? תזכיר לנו, סלובקיה...
ניצחה את פולין.
ניצחה את פולין, נכון, 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 אז זה משחק חשוב מאוד. שוודיה 1-65, טקו 3-25, וסלובקיה שניצחה את פולין 4.50. אסף.
אני משוודים, כי נכון, הם עשו בונקר שבאמת לא היה מבייש את גדולי...
לא היה לנו אף בונקר עד עכשיו ביורו, זה היחיד.
אני, כמו שעקוף אוהב לדבר על דברים מהעבר, זה היה קו מג'ינו שוודי, אבל מחר זה משחק אחר, מחר הם יבואו לזום, מחר הם יהיו הקבוצה לבחרת היוזמת והמחזיקה בכדור, ויש להם מקדימה יופי של התקפה, אלכסנדר איזק שמקדימה, הולך איתם לגמרי.
קוף, שוודיה, סלובקיה?
אני הולך עם סלובקיה.
אני הולך על טקו, לא יודע, אם הקבוצה הזאת ניצחה
לא יודע,
את
בלי,
לבנדובסקי, אז אולי הם, למרות שפולין כן. לא טובים, כן. אני אלך פה על ה-X, סלובקיה זה 4.5, ה-X 3.25, אסף עם שוודיה 1.65. מחר ב-7 בערב, קרואטיה מול צ'כיה, קרואטיה מגיעה אחרי הפסד, קרואטיה 1.90, טקו 3.15, צ'כיה 3.45, למען האמת על הנייר, קרואטיה נחשבת לנבחרת יותר טובה, אסף.
אני חושבת על הנייר, אתה רואה גם את היחס, ואתה יודע, מקבלים גם איזשהו פור בגלל ההיסטוריה, אבל בכל זאת מגיעה כסגנית אלופת העולם, וכל הדברים האלה משקרים, כי קרואטיה, לא, זה לא הקרואטיה של לפני 3 שנים, 14 שחקני הרכב שפרשו מהנבחרת, נבחרת די מסוכסכת בתוך עצמה, עם לא מעט עניינים עם המאמן וכמה מהשחקנים, וצ'כיה, נבחרת מאוד מאוד חזקה, משחק ראש טוב מאוד של כמה שחקנים, כמובן שער הטורניר הגיע משחקן שלהם פטריק שליק, אני הולך פה עם צ'כיה.
הוא הולך עם צ'כיה? להפתעה אתה הולך.
הוא מבין בזה, אני אלך איתו.
אני הולך עם קרואטיה, הם אחרי הפסד, מודריץ' אני מאמין, 1.90. ונסיים עם אנגליה, עם סקוטלנד. ותאף אני אגיד לך קופמן, אתה יודע, סקוטלנד מקבלים מחר 9.80. וזה אומר שאם ישראל הייתה משחקת נגד אנגליה, גם הייתה מקבל 9.80. זאת אומרת, ההבדל כאן הוא ענק.
אנחנו חילצנו כאן 0-0 אחרי דריטל שם.
1.20 אנגליה, פי 5 טקו, פי 9.80 סקוטלנד. לא כוחות, אבל זה דרבי, אסף.
אני מזכיר לסקוטים את מרי, מלכתם, לפני כמה מאות שנים. להילחם, בויז. להילחם.
הרבה בירות מחר בוויבלי.
וויליאם וואלאס, בתפקידו כמל גיבסון, מגיע להרים שם את המורל. אני הולך עם אנגליה במינוס אחד. התחושה שלי זה שאנגליה הולכת לפרק אותה מחר.
אני גם אומר, אנגליה...
איקס.
איקס אנגליה סקוטלנד.
בשביל מרי.
אנגליה, אתה יודע מה? אם אנגליה לא מנצחת מחר את סקוטלנד, כל הדיבורים עליה שהיא תגיע עד הסוף, נגמרים מחר.
אני אעשה לך פה הרצאה ביום ראשון.
זה בוומבלי, מה? אנגליה מקבלת יופי של הגרלה כמעט עד הגמר.
אנחנו יודעים כמה סקוטים אוהבים את האנגלים, וייס ורסה.
תגיד, הם מגיעים עוד עם חציות וחלילים?
רק החלוץ המרכזי, קוראים לזה קילט.
האוהדים עוד...
לחצאית קוראים קילט. אחרי כל שער אתה תראה אותם באמת עם החצאיות יורדים לדשא.
טוב, קופמן עם ההפתעה.
שרים מים לדוד המלך.
בדיוק. קופמן עם ההפתעה, אני ואסף עם אנגליה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אסף, עכשיו בוא באמת דבר איתנו, האם לאוסטריה, על אף שאני חושב שהיא באמת יכולה לשגע את ההולנד משהם מאוד טכניים והכל ופה ושם, אבל בוא נאמר האוסטרים בחורים חסונים ואתה יודע ובאמת יכולים יכולים פה לשחות טקו גם איזה שער כזה אתה יודע ככה איזה דרדלה.
אתה מתקל על הסגל שלהם, 26 פחקנים מתוכם יותר מ-20 משחקים בבונדסליגה, כלומר נכון זה לא נבחרת זוהרת מבריקה, אבל הרבה שחקנים שמשחקים בטופ, אי אפשר לזלזל בהם, זה נבחרת שרגע לפני הטורניר, שני משחקי ההכנה האחרונים עשו טקו, היה שם הרבה ביקורת על שיטת המשחק, וממש לפני המשחק הקודם, המשחק הראשון שלהם, נגד צפון מקדוניה, המאמן החליט להחליף את השיטה, עבר עסק שלושה בלמים, כמו לא מעט מהמאמנים. השחקנים שם של אוסטריה אמרו ששעתיים לפני המשחק הוא הודיע להם שהוא משנה את המערך, וזה עבד. אני מניח שגם היום הם יעלו בשיטה הזאת, ככה גם כמראה לנבחרת הולנד. הרבה שחקנים מאוד מוכשרים, כמובן אלבה עומד בראשם, מרסל סאביצר, יש להם חיסרון אחד משמעותי היום, וזה מרקו ארנאוטוביץ', וזה החלוץ הכי טוב שלהם.
אבל מה קרה בהולנד, שכל החיים לימדה אותנו מיוהאן קרויף עד היום את ה-4-3-3, שפתאום בא מאמן עם שלושה בלמים? מה, מה, איך מתקבל, איך זה מתקבל בהולנד?
כבר דיברנו על זה 20 פעם, שלא מתקבל.
לא מתקבל, אבל הוא אומר
שם... פרנדבור לא מתקבל.
אבל הוא אומר שהמאמן ממשיך עם זה גם היום.
הוא ממשיך כי הוא יודע שאתה יודע, אם אולי יביא חצי גמר, אתה מבין? יעשו לו מה שעשו לזה, יודן ראוס. אבל...
תזכרו שב-2014 גם לואי ון חאל שהגיע עד לחצי הגמר, גם אז הוא צריך בשיטה הזו, ודבור מקבל הרבה מאוד תמיכה מוון חאל לעשות את זה. ההסבר הוא פשוט.
הוא גם כמו, הוא גם אסף כמו וון חאל, כותב ספרים תוך כדי משחק, ממלא דפים.
לא, לא, לא. לא ראינו אותו, לא ראינו אותו כותב.
הוא חלש בקרוב.
לא, לא, זה רק וון חאל. בכלל, האחים דבור, שניהם, זה מאוד מצחיק. התדמית שיש להם בהולנד, בוא נגיד איך, הם לא ה... עם המגבון הכי לך בחבילה, או העיפרון הכי מחודד בקלמר.
תשלחו אותם לבלגיה, זה קרוב.
אתה לא רואה אותם יותר מדי כותבים ביומן, אבל זה גם יפה שם שרונלד דבור, האח, הוא פרשן מאוד בכיר שם בטלוויזיה, אז לפרנק יש מהבחינה הזו בטלוויזיה...
אני לא מאמין לך, אתה רוצה להגיד שאח שלו מסקר אותו, מפרשן אותו בטלוויזיה?
ואומר שאין לו מושג.
תקשיב, זה לא יאמן מה שאתה אומר.
לא, זה הכי בתאום.
מה זה? אבל זה לא קיים דבר כזה.
והוא אומר שאין לו מושג, פרימו.
הוא לא אומר דבר כזה.
לא, להפך, הוא מגן עליו כל הזמן.
זה כמו לשים באולפן שישי את יאיר נתניהו, אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אין דבר כזה.
אבל
יאיר היה תומך. למה ביסמוט שונה? מה ההבדל?
ביסמוט עיתונאי. הוא לא הביא את... לא אח ולא בן.
אבל הוא מופן, זה כמו בבעל חוט. הוא לא חושב לבד, עצמוני. כן, אסף.
כן, אז תראו, ההולנדים... יש שם כמה שחקנים יוצאים מן הכלל, זה נכון, זה לא זוהר כמו לפני כמה שנים עם רובן ואיוון פרסי וסניידר, זה באמת כמות עצומה של כוכבי על. אבל יש שם את פרנקי דה יונג, ואני חושב שבנבחרת מבינים שזו הנבחרת שלו, ובניגוד לברצלונה שבה זה כמובן הקבוצה של מסי, פה זה כמו בימים באייק לפני שנתיים ושלוש, נותנים כל כדור לפרנקי דה יונג, ויש שם איזה משהו צעיר, אולי נאיבי, אבל שכיף לראות אותו, שחקן שלוקח כדור מההגנה ומתחיל דריבלים על כל המגרש, נכון, זה יכול להוביל לאיבודי כדור, אבל אתם יודעים, אנחנו, אז בואו רק כל עניינים של טקטיקה ומערכים, זה כיף לראות שחקן כזה.
אני חייב להזדרז, אסף, אנחנו נשתמע.
זה מה שאני אומר בסופו של דבר.
בואו ניקח, אתה יודע מה, אני מוכן שיהיה אפילו טקו אפס בשתי המדינות האלה. תהיה לי בריא וחזק.
תודה.
ביי חברים.
דנמרק ביתרון 1-0 על בלגיה שר בדקה השנייה של יוסוף פולסן, תוצאה של... טעות קשה בהגנה הבלגית. ארלה וייסברג, וואלה.
הלאה, ערב טוב.
הערב ב9 בחל הספורט ביד אליהו מכבי תל אביב מול גלבוע גליל, משחק על האליפות אחרי תיקו אחת בסדרה. אתמול מכבי בניצחון של גלבוע קבע שיא שלילי של 24% לשתי נקודות, מופע נהדר של סקוטי ווילבקין. גם בישראל עם מלי 31-2 רק סל של קספי כישראלי במכבי, 31 נקודות של גלבוע, אפשר לזלזל בהם היום, למרות שאני אומר שופטים וקהל שווים נקודות.
שווים נקודות, השאלה היא אם שווים אסיסטים, כי סקוטי ווילבקין למשל אתמול באמת תצוגה אדירה של 34 נקודות, אגב, ברב בדקה השלישית של המחצית השנייה הוא כבר היה עם 26, זאת אומרת שבמאני טיים, בדקות שהחיות המשחק, הוא לא קלע כל כך הרבה, אבל מה שמדהים זה שהוא סיים את המשחק הזה עם אפס אסיסטים, משהו שלא קרה לו עד אתמול בשלוש שנים במכבי תל אביב בליגה הישראלית, וזאת אולי, זה בעצם אולי ממחיש את הבעיה הגדולה של מכבי תל אביב כרגע, שהיא קצת חזרה שנתיים אחורה, כל השנה דיברנו על מכבי שמחכים לראות את מכבי של השנה שעברה, שפרקת היורוליג, ורק הקורונה עצרה אותה, או לפחות הייתה בדרך לפרק את היורוליג, מכבי הלכה יותר מדי אחורה, והיא שוב הקבוצה הזאת שמסתכלת על סקוט ווילבקין זורק לסל, וזה פחות או יותר כל מה שהיא נותנת בהתקפה, ומכבי חייבת לייצר, לקבל תוצרת.
מה קורה אבל עם אנטר?
שלווילבקין יהיה למי למסור אסיסטים, זה גם...
לא רק אנטר, רוני, 24 שעות אחרי, מה מצב הבריאות?
זהו, אנטר מבחינה בריאותית, אני בטוח שהוא ישחק, אבל והגנתית הוא בטח יכול לעזור, אבל זיזיץ' עם גב תחתון, ראיתי שגם הוא מתקשה ללכת, אני מאמין שגם הוא יעלה עם זריקות.
כן, הוא יעלה, הוא ישחק. ובכלל, אנחנו מדברים כל הזמן על העניין הזה של העומס, באמת גלבוע גליל נמצאת באיזה רצף די חסר תקדים מבחינתה, של משחקים כל 48 שעות, והערב זה רק מחריף, כי זה בין שריקת הסיום אתמול לשריקת הפתיחה היום, פחות מ-24 שעות, ונראה איך זה ישפיע. ברור שהכוכבים של גלבוע שיחקו יותר בגלל, בסדרה הזאת, בגלל...
רק שנייה, הרי, רק נציין משהו מאוד מאוד מעניין ביורו, דקה עשירית, נעצר המשחק, כל השחקנים, השופט והקהל, מוחאים כפיים, 10 זה כמובן מספרו של אריקסון, אז המשחק נעצר למחיאות כפיים, דבר נדיר מאוד ביורו.
יפה, המשך.
אז ברור שהשחקנים המרכזים של גלבוע כמעט ולא יורדים לספסל, ו... היה עליהם יותר עומס באופן כללי. מצד שני זו קבוצה יותר צעירה, יותר, עם שחקנים יותר אטלטיים, הזרים האמריקאים של הבטח. אז אני לא יודע על מי זה להשפיע יותר, כי הזכרת את אנטר, הזכרת את ג'יג'יץ', מכבי תל אביב לא במצב פיזי, מי יודע כמה.
תגיד, אראלה, דקה לפני שנכנסתי לשידור, שלח לי עמית גל את הצלחת של האליפות של גליל עליון אז. זה רמז לבאות, יש סיכוי.
זה לא אותו מועדון.
יש סיכוי.
גליל,
עמית גל תפול גליל עליון. אני שואל אם יש סיכוי שגליל תזכה היום בתל אביב באליפות, זה מה שאני שואל.
כן, בוודאי שיש סיכוי.
יפה.
הלחץ על מכבי, בטח שיש סיכוי. יפה.
אראלה, המון תודה. נשתמע.
תודה, חברים. ביי ביי.
צביקה שרף, שלנו, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שראית אתמול בטח לא עשה לך טוב, על אף המופע של...
אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד משהו לפרימו. תגיד לעמית גל, רק אתמול הוא פרסם הודעה, תפסיקו להשתמש בשם גליל, גלבוע,
נכון,
כי יש גליל כן. אמיתי, כי הוא היה...
אבל בואו, עזבו, הוא תכף יתקשר וינדנד לי.
די, נו. בטוח שהוא ישלח היום הודעה.
אין לי כוח, אני באמת, אני זה לא מתאים להם.
הוא שלח לי פרימות, אמיתי.
כן, שלח לי את הצלחת.
צביקה, אני בדרך לחתונה, זה לא בשבילי, הוא לא יסיק להטריד אותי.
תגיד, אבל... לא נראה היום, אנחנו הולכים לחתונה, תגיד, מקצועית.
איזה חתונה אתם הולכים
שלא
תראו את המשחק?
גם, מה נעשה, נקליט.
פיני שרון מחתן את ביתו, בחיתן שני
ילדים. מזל טוב לפיני.
שיהיה במזל.
תגיד, השאלה ששאלתי דרלה, יש סיכוי, צביקה, אפילו שאתה מקביס, תסתכל על 40 דקות היום.
תראה, אני טוען שמכבי תל אביב, שהיא מונה חלשה, והיא מונה רעה, ועם בניית קבוצה לא נכונה, ועם ניקוד שחקנים בחודשיים האחרונים, גם את אלזיה בריין וגם את דורסי, היא פבוריטית לעלות בכל משחק בישראל, בטח בבית ביד אליהו בעשרת אלפים איש. אם היא תפסיק זה תהיה הפתעה גדולה, זה יהיה הישג מדהים לגליל, וזה יהיה גם הפתעה גדולה מצד מכבי שהפסיד, אבל כמובן כישלון גדול. אני חושב שמכבי תנצח, אבל הנבואה ניתנה לשוטים.
מכבי, בוא נאמר, בגדול לא הרשימה אתמול, אתה יודע מה, גם לא בהגנה, גם לא בהגנה. נכון שלגליל הייתה נקודת כיפאון שאפשרה למכבי לחזור לשוויון 74, אבל אני ראיתי בספסל של מכבי, לא שמו לב בכלל, אתה יודע, לשינויים, לבוקסינג וואן על סקוטי, גם שם לא הגיבו למציאות, ואני לא רואה אף אחד, לא ראיתי גם את ג'ונס, אתה יודע, חוץ מאיזה שלשה ברבע הרביעי, בפתיחת הרבע הרביעי, לא ראיתי אף אחד שמסוגל לנפק נקודות, אתה יודע, זה פשוט היה אתמול, בוא נאמר ככה, הפרש משקר.
מכבי ווילבקין תל אביב.
היה אתמול כמה דברים שאפשר ללמוד מהם ואי אפשר ללמוד מהם. שבכל מיני משחקים ברבע הגמר ובחצי הגמר ובגמר הגביע, פה זוסמן היה טוב, פה... כספי היה טוב,
בלייזר היה מצוין בגמר גביע,
הוא עשה 4 שלשות. אי אפשר את הכל על סקוטי, אני חושב שמאשימים אותו סתם בהרבה מאוד דברים, כי הוא השחקן היחידי שהוא באמת ברמה גבוהה ושחקן יורוליג בקבוצה. תסתכל על אחוזי הקליעה של מכבי מ-2 אתמול, בגלל אחוזי
24% הכי גרוע בליגה אי פעם.
מה?
24% לשתיים, הכי גרוע אי פעם בליגת העל.
זה היו מסירות של סקוטי שאנשים הכתיעו. נכון, זיזיץ' פצוע והוא הכתיא קו לו אגב, אני מסכים, הוא משחק באמת, הוא מקריב את עצמו, יש שחקנים שגם לא היו מסכים לקבל זריקה וגם לא היו למגרש. בעניין הזה הקרואטים, הסרבים, האירופאים הם גברים בעניין הזה, האמריקאי יותר שומר על עצמו. אנטר, אני כבר השתמשתי בשם שלך היום ואתמול הרבה מאוד פעמים, הוא כמו שאתה אומר, ידידי קופמן מרותח.
נכון.
והוא עושה את המקסימום שהוא יכול.
זה משחק הפרידה שלו היום עם מכבי, הוא לא יכול להמשיך מכבי בדקות האלה וברמות האלה.
אבל אתה רגע צריכים אותו, מפני שאין תחליפים, וברגע ששני הסנטרים של מכבי לא... במשחק הראשון הצליחו קצת לעצור את הגבוהים שהגעיל, במשחק השני הרבה פחות, אבל מכבי לקחו המון ריבאונד התקפה, וזה גם במשחק הראשון.
אבל צביקה, אתה יודע מה בולט? שמכבי תל אביב, כמו שאתה תמיד אומר, אם היא נתקעת וצריך סל חשוב וזה, תמיד זה ווילביקין. אני מסתכל מהצד השני על יפתח זיו, אז הוא לא שחקן כמו ווילביקין, אבל הוא הרבה יותר קבוצתי, הוא יותר מוסר, הוא לגליל הוא הרבה יותר טוב, מאשר ווילביקין למכבי, שרק הוא לוקח על עצמו את הזריקות.
עם כל הכבוד לי לכולם, יפתח זיו, הסדרה הזאת, בכל הסדרות האלה של ההכרעה, הוא הישראלי הכי טוב בליגה. נכון שים מנדר נתן ליגה נהדרת בהפועל תל אביב, אבל זה היה בתחתית וכל זה.
מה שמביא...
מושך ברגע של אמת, לנצח בחוץ בחולון ב2-3 החלטות נהדרות.
לא, הסל שלו גם אתמול ביד שמאל על קריס, על קריס ג'ונס, באמת שינת המגמה.
הוא עשה את הסל הזה.
ואת חולון?
הוא עשה אחרי זה את החסימה על...
כן, את הבלוק על ווילבקין.
זה היה שתי פעולות שהן פעולה אחת, אבל הן פעולות שוות זהב.
גם הסל בחולון תוך כדי נפילה. גם הסל בחולון תוך כדי נפילה, נפילה הכי את הסל.
הסל ההוא בחולון, הסל האחרון עם פאול של סטינה, זה פעולות שהרבה זמן שחקן ישראלי לא עשה בדקות מכריעות, בשניות מכריעות, שמחריעות משחק.
זה מוביל אותי באמת, צביקה, לשאלה, אתה יודע, הזדרזו במינלת לעשות את הטקס של נבחרי העונה, והלכו על דדס כמאמן העונה, לטעמים מסיבות פוליטיות ואחרות, אבל אתה יודע, מגיע מאמן פה למצב של משחק על אליפות, עם הקבוצה מנצחת 3 פעמים את מכבי בעונה, שום קבוצה עוד לא עשתה את זה העונה, אוקיי? גם בחוץ, גם בבית, ואני פשוט לא מבין את הקטע הזה, בשביל מה היה צריך לרוץ, ישר לחכות עוד 3 ימים, זה כולה טקס.
תראה, דיברנו על זה ביום שלישי, אתה זוכר, ואני אמרתי את דעתי, אז עוד לפני שידעתי שאבישי גורדון ינצח את מכבי במשחק השני, אמרתי שלדעתי, והייתי צריך לבחור, יש אנשים שאומרים, עוד מאמנים, אני חושב שאבישי
גורדון... אני מקבל את זה שיש עוד מאמן.
מאמן העונה. בלי קשר לתוצאה של היום, לא נשאר, אני חושב שדדס...
אבל למה זה לא כמו בכדורגל, שתמיד האלוף הוא מאמן העונה?
העיתונאים בחרו...
זה לא ככה.
וקהל בחר, אבל יש דברים שבאמת אתה יודע.
טוב, נעצור בזה. בוא נקווה באמת למשחק טוב, בלי שיפוט מוטה לכאן ולכאן. בדרך כלל בצהבת זה תמיד לכאן, כן, אבל...
לא ראיתי את זה במשחק האחרון, היה לה כיפק.
עכשיו צריך. יש לך...
דעה קדומה.
איגוד השופטים עושה פה את הפעולה הכי טובה שהוא יכול לעשות. היום במשחק הוא שם את 3 השופטים הכי טובים שלו.
בסדר, בואו נראה, חכה, צביקה, למה לדבר עכשיו?
הם שפטו גם אתמול.
צביקה, בואו נחכה ונראה. אני הייתי בסרטים, אתה יותר בוגר ממני, אבל אני בסרטים האלה כבר 55 שנה.
ההתאחדות לכדורגל, איגוד שופטי הכדורגל, מחליט לתת מתנות לגמר הגביע, כל מיני, פה הציבו את 3 השופטים.
צודק מיליון אחוז. צודק מיליון אחוז. פפיר לא היה צריך לשפוט את הגמר, ואתה אומר היום השלושה שופטים הכי טובים.
יש לי המון המון דברים עוד לעשות.
הוא צודק.
צביקה, תודה.
מה?
אני חייב ללכת.
ביי,
לך. יש לי דברים. להתראות, צביקה.
ביי.
אנחנו חזרנו עדיין 1-0 במשחק מול דנמרק ובלגיה, 1-0 לדנים. אנחנו בדקה ה-25. תוצאות מליגה ב', אילת עדיין ביתרון, בני אילת ביתרון עדיין על סדרות, עירוני סדרות, 1-0, דקה 79, ואין שערים במשחק השני בין נשר לטירת הכרמל, אנחנו בהערכה. מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
איזה יופי שאתה אומר, יורו וליגה ב' באותה נשימה, אני אוהב את זה.
אנחנו חיים בקטרי.
נכון, האילתים רוצים לדעת.
חיים בקטרי אלפקה. בוא תעשה קודם פרנסה, מוטקה.
אם לא תסלח,
איך תיקח? אנחנו עם הקופה אמריקה, איך אתה עם הקופה? אתה יוצא קצת עם הראש מהיורו, מוטי?
יותר טוב מאשר הוא בליגה לאומית.
אני קודם כל אני רואה בו בבוקר, אני לא נשאר ער גם לראות בלילה עוד קופה אמריקה, אבל בסדר.
יאללה, בוא נרוץ, יש לנו שני משחקים קופה אמריקה, היום בדיוק בחצות, קולומביה מארחת את ונצואלה, כאן הווינר נותן יחסים מאוד מאוד נמוכים לקולומביה, רק 1.20, טקו 4.80 ונצואלה בחוץ 7.40, מוטי.
מיליון יורו על קולומביה.
גם אני חושב.
יאללה.
מיליון יורו על קולומביה, זה 200 אלף יורו רבע.
נכון, בדיוק.
יאללה, שימו לי.
שמנו. קופה אמריקה, יום שישי היום בשלוש לפנות בוקר, גם פה אני חושב שאתה תשים מיליון, אבל תקבל רק 100,000, ברזיל מערכת את פרו, ברזיל 1.10, טקו פי 6, פרו פי 10, מוטי.
2 מיליון יורו על ברזיל, פרו לדעתי גם בבעיות, עם ההרכב, עוד נחלשה מאוד, זה היה גמר הקופה הקודם, ברזיל
נכון,
פרו,
כן. נכון.
אבל פרו חלשה מאוד עכשיו, וברזיל לדעתי מנצחת.
כן, קוף.
ברזיל?
ברזיל, ברזיל.
אני מחשיב לאיש מקצוע, ברזיל.
לא, לא, קולומביה וברזיל בבית, אם לא ינצחו, זה הפתעה גדולה, ונסיים עם עם היום עם המשחק הגמר הפלייאוף. מכבי תל אביב מתחילה עם מינוס 6, הפועל גלבוע גליל עם פלוס 6, זאת אומרת, אם מכבי תל אביב מנצחת בול ב-6, זה פי 9. נתחיל איתך.
תקשיב.
עכשיו, 6 זה, תדע לך, זה קרדיט לגליל. אתה יודע, לגלבוע גליל.
אני לא יודע מה הקרדיט, מה לא, אני רואה פשוט, אני מסתכל על כל המרכיבים של המשחק, קודם כל, האולם יהיה ב... לגליל יהיו משהו כמו, אני יודע מה, קצת מעל 1,000 צופים, השאר יהיו של מכבי, ומכבי לא משנה אם זה תואר 55, 56 או 7,000, הם אוהבים תארים, והאוהדים בטח צמאים לקטע הזה.
תוצאה?
יש לנו פה, תשמע, אני לא יודע, אני תכף אגיד לך לגבי התוצאה, שוב, היום הכל תלוי באמת במצב הבריאותי של הנטר ושל זיזי, שחקני הפנים, כי לגליל יש חבר'ה שיודעים לעשות, לגמור דברים מתחת לטבעת, והם צריכים לתת לפחות את ההגנה כדי למנוע מהם את זה. יהיה משחק מאוד אגרסיבי של מכבי, כמו המשחק הראשון בסדרה. יהיה קשה מאוד לגליל לעשות את המשחק הרגיל שלהם. אני הולך פה על מכבי מעל 6, כאילו 7 ומעלה.
מוטי, אתה מכביסט, הלב נוטה למכבי, אבל אם אני שואל אותך, אימור על הגמר?
רגע, אם אני אומר שמכבי ינצחו, אבל בשתיים הפרש, אז מה היה
זה? אז כאילו זה קשור?
לא, אז, לא, אם מכבי מנצחים בשתיים הפרש, לגבי הווינר, זה כאילו גליל ניצחה. זה כאילו שתיים בתופס.
אם הווינר הולך עם גליל, אבל בתוצאה מכבי יזכו בגביע, באליפות.
פחות משש כאילו.
פחות, אתה יודע כן, מה? אבל... הבנתי כן. מה מוטי.
כאילו עד 5.
ואתה יודע מה? אני הולך על סנסציה. אני מול העיניים רואה את עודד קטש, איך עושה אליפות בהיכל מנורה? גם הפעם אני הולך.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
מוטי, אתה רואה את המשחק של דנמרק מול בלגיה?
מדהים.
דנמרק הרבה יותר טובה.
דנמרק
הרבה יותר טובה, הם עושים להם בית ספר. כן. בלגיה עברה את החצי פעמיים.
כן, וגם כל הקטע של, אתה יודע, דקה עשירית עצרו, מחווה לאריקסן הבלם שמאושפז בבית חולים בקופנהגן, ואתה יודע מה, הבלגים כאילו לא הופיעו.
כן, הבלגים נראים רע מאוד, רע מאוד. היה ברור שהדנים יבואו היום בטירוף בעקבות כל הסיפור עם אריקסן, המשחק נגד פינלנד, אני לא מחשיב אותו בכלל כמשחק, כי הטראומה שהם עברו והם חזרו לשחק, הם היו אאוט לגמרי. ואני מזכיר עוד פעם, דנמרק לפני הטורניר הזה, הרבה דיברו על השתייה סוס השחור של היורו, היא מארחת בבית, דיברו על 25% תפוסה של צופים, אני מסתכל,
מלא,
אין כיסא ריק.
מלא עד אפס מקום, ונזכיר שישראל הולכת לשחק שם עוד מעט, במוקדמות.
והם נבחרת, פשוט נהדרת.
אבל מוטי, אומרים בלגיה אחת המועמדות לתואר, אתה רואה אותה נגד דנמרק, אתה אומר, לא יכול להיות שקבוצה כזאת תזכה.
בלגיה תמיד מועמדת, אנחנו כבר כל יורו, 100 יורו ב-2016 והמונדיאל 2018, בלגיה סומנה כמישהי שיכולה לזכות, אז נכון, יש לה מבחינת הסגל שחקנים שלה, יש לה הרבה כוכבים, אבל כן נבחרת, לא יודע, אני לא... לא מתלהב מהם יותר מדי.
טוב, תשמע, דבריינה ומה שנקרא...
ועזר גם לא משחק.
ועזר, עדן עזר.
דבריינה היה פצוע והוא על הספסל, ועדן עזר
כן, אבל הוא כוח. שמע, הוא כוח.
כן, דבריינה משמעותי. ברור שהוא משמעותי מאוד, אבל... יש עוד הרבה מאוד שחקנים טובים, גם המשחק הזה לא גמור, בלי קשר.
אתה יודע, זה מה שאני רוצה להגיד לך, רק 1-0, והם עושים להם בית ספר, זה יעלה להם ביוקר.
אם הם לא ידעו לעשות 2-0, כן, זה יכול להיות אחר כך שזה יעלה ביוקר.
אני רוצה לשאול אותך על הקבוצה שלך שאתה אוהד, אני לא יודע אם אמרת שאיטליה תזכה או אחת המועמדות, אני יכול להגיד לך שאתמול בלילה שהייתה בטוויטר התלהבות בלתי רגילה מאיטליה, אני אמרתי, תתייחס למה שאני אומר, שניצחונות על טורקיה ושוויץ זה לא מדד לזכייה ביורו, מה אתה חושב?
כן, קודם כל אני לא אמרתי שאיטליה תזכה, כי אם אני אגיד שהיא תזכה אין לה סיכוי לזכות, אז נתחיל עם זה, זה כאילו, זה האמונה.
אמרת גם ששוויץ טובה.
עכשיו האיטלקים נראים נהדר, פשוט נראים נהדר, ושני הניצחונות האלה, 3-0 ו-3-0, הם לא היו מקריים, הם היו בשליטה מוחלטת.
זו פעם ראשונה מאז יסוד היורו ב-60, שאיטליה מבקיעה יותר משני שערים במשחק. בטח בשניים.
עשתה עכשיו את זה פעמיים ברצף, 3-0, זה רשת נקייה. 10 משחקים...
31 משחקים לא ספגו...
לא, 10 ניצחונות...
10 ניצחונות, 31 שערים לעומת 0. כן.
ללא ספיגה.
מאוקטובר.
29 או 30 משחקים ללא הפסד. אני חושב שכל הנתונים האלה מראים שאיטליה לא ניצחה את טורקיה או שווייץ בגלל שהן חלשות, כי היא פשוט טובה. ובטח אי אפשר להגיד לנבחרת שווייץ שהיא נבחרת חלשה. אבל גם להסיק מסקנות ולהגיד כן. שאיטליה תזכה, זה גם אפשר להגיד, יש פה עוד בדרך צרפת, ואתה לא יודע איך אנגליה תמשיך להתפתח, ופורטוגל נבחרת חזקה, אבל איטליה, 4 אחרונות, אני חושב
ש... תכלס, שאני... יופי של יורו. מוטי,
עד עכשיו נהדר.
מוטי, תודה.
תודה.
ביי, ביי.
סלי מרגי, אל מונדו, אהלה נראה טוב. סל?
כן, היי, מה נשמע?
בסדר, האם בכית או הזלת דימה לפחות עם רמוס הבוקר או הצהריים בפרידה מריאל מדריד?
היה, בוא נגיד, שני חלקים של הסרט הזה של רמוס.
כמה פעמים הוא בכה? 3?
הוא בכה פעם אחת באופן רציני, שזה כמובן הטקס הראשון עם פלורנטינו, שהיה מאוד טיקטיק הזה, אבל אחר כך כמובן הגיע את האמת, כלומר, בהתחלה זה היה יפה, זה כמובן הוא אגדה של ריאל מדריד, אבל אחר כך מסיבה עיתונאים הוא לבד, בלי פלורנטינו פרס, פלורנטינו פרס לא מדבר בעניינים האלה, ושם הוא אומר את כל האמת שלו, ושם הוא בעצם אומר את מה שהוא חושב, שפלורנטינו פרס לא רצה אותו, שבהתחלה הוא לא קיבל את ההצעה של פלורנטינו, של ריאל מדריד, של שנה רק בחוזה של שנה עוד, רק בסוף רמוס כן מודה, שאומר שכן קיבל את ההצעה, כנראה שכמו שהוא אומר, ריאל מדריד אמר לרמוס הגדול והקפטן שכבר לא רלוונטי יצא, וזה הסיבה שרמוס עוזב.
כבר ידוע איפה הוא חותם, סל?
בוא נגיד שברגע שהוא אמר לא בהתחלה לפלורנטינו פרס, שהוא הוציא לו רק חוזה של שנה ו10% של קיצוץ במשכורת, הוא בן 35 רצה שנתיים, כשהוא אמר לו לא, יש הרבה דיבורים שהוא כבר התחיל לחפש כמובן קבוצה או הצעות, ברגע שהוא אומר לריאל שהוא רוצה להמשיך, זה אומר שאולי לא מצא, אבל אין ספק שעכשיו שהוא חופשי, יש לו כמובן מדברים על הפרמייר, בספרד הוא כמובן לא ישחק, אז יש לו בפרמייר או בפריס סן ז'רמן.
רגע, אבל סביליה...
פרמייר מדובר על קבוצה לונדונית, עד כמה שאני רואה לפי הדיווחים אצלכם בספרד.
תפור עליו אנגליה.
כנראה מדברים הרבה על צ'לסי, יכול להיות מעניין אם הוא הולך בסוף לגוארדיולה.
צ'לסי בינתיים הולכת גם על הולנד, כפי שאנחנו שומעים, סכום של 150 מיליון.
אבל למה אתה לא חושב שאולי הוא יחזור הביתה מסביליה, משם הוא הגיע?
לא, הוא עדיין מרגיש שהוא יש לו, הוא בטופ, זה נכון, שהוא הגיע מריאל בגיל 19 מסביליה, וזו הקבוצה השנייה שלו, הוא בלב, הוא אוהב של סביליה, אבל סביליה אין לה את התקציב לשלם את המשכורת שלו, ובעיקר אני חושב שרמוס, בעמדה שלו כבלם, ושהוא ממש, באמת, אני חושב עדיין, יש לו כבלם עוד שנתיים, שלוש שנים בטופ, אני חושב שהוא יצא מקום אחר, אולי כמו שאמרנו, לונדון בפריז,
כן.
יש כאן את השירות של ארצות הברית, אבל לא נראה לי שהוא רוצה כבר ללכת.
ארצות הברית הוא יכול לצאת גם ב-37.
בדיוק, לפרישה או לקטר, זה כבר בגיל 40 יותר כסף.
על הכיף אכסל, המון תודה.
יאללה, ביי.
וואו, איזה התפתחויות בסדרות, טקו אחת, זמן פציעות, כנראה שהולכים להערכה, הערכה במשחק של מחוז הצפון, בנשר לטירת הקרמל. ביורו, דנמרק ביתרון 1-0 על בלגיה, משאר בדקה השנייה, אנחנו בדקה 42.
הציוץ היומי.
שלומי אזולאי, בן 31, דן אייבינדר ועידן ורד, בן 32, כמו בן סער שהפועל רוצה לצרף. כולם שחקנים טובים, אבל זאת בדיוק מחשבה להצלחה מהירה עם בעיות עתידיות.
אני מצפה בחיליון עיניים להצהרה של גלית דיסטל אדבריאן, לפי המיוס ממנה, על רקע הצהרות שלה, על רקע פרסי הפייק, לפיהם היא זכתה פעמיים בפרס ספיר, הם על רקע מוצאה הפרסי, לפי הדוקטרינה האנתרופולוגית של פרופסור דוד אמסלם, חבר מפלגתה. אין ובית נזכר בזה, אני מאוד אוהב גונדי. עכשיו אנחנו עם דיווחי תנועה של מעיין, אחרי זה פרסומות, ואחרי זה אנחנו בהיכל הספורט, לקראת המשחק של מכבי מול גלבוע גליל. מחצית בקופנהגן, דנמרק ביתרון 1-0 על בלגיה. במקביל יש לנו משחק על האליפות הליגה הלאומית, גליל עליון מול אליצור נתניה. בסך הכל אתם יודעים, זה רבע שני, 36-28, ובאים בלי זרים ובלי כאלה, וואלה, כי אני לא מבין מה קורה שם במנהלת הליגה השנייה, אני צריך את זה בכלל. אריק לבנת, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב רוני ופרימו, ואני חייב להגיד שיש לי תחושה דז'ה-וו, כי בדיוק היום, לפני 6 שנים, ב-17 ביוני, העליתם אותי לשידור, רוני, אתה ומאיר, זכרונו לברכה, כדי לחזות את התוצאה של המשחק החמישי בין מכבי לאילת, ואני קבעתי אז בצורה פסקנית הפסד של מכבי ניצחון של אילת, וזה מה שאני קובע גם היום, הפסד של מכבי, הפעם זה יהיה ניצחון של גלבוע גליל עם אליפות.
תשמע, יש לך עבר של נביא, זה לא, אי אפשר לזלזל
בזה. לא, היה לי כבר המון טעויות, אני חייב לומר, אבל פשוט יצא בדיוק את
התאריך. אנחנו בונים רק על הצלחות.
אריק, אני הלכתי איתך.
כן, לא ידעתי זה, אוקיי, לא שמעת.
הלכתי איתך.
כן.
תגיד לי אבל דבר אחר, גלבוע כבר הגיעו להיכל, הם יצאו, היה להם אימון וידאו, אתה יודע, ב-4 אחר הצהריים בגנר.
נכון, לפני היציאה הם עשו וידאו ובאו לפה, כן, הם כבר זורקים לסל, גם מכבי זורקים לסל, אנטי זיזי שנראה קשיר לגמרי, למי שחשש בין עודי מכבי, קהל מגיע לאט לאט, בינתיים הסחרות, לא יותר מזה.
וכמה אוהדים הגיעו מהגלבוע?
אמורים להיות באזור של 1,500, או אפילו 1,600, כי הם ביקשו את כל המכסה המותרת שזה 15% מהאולם של קבוצת החוץ. אני מקווה שזה מה שיהיה גם, אני מקווה בשבילם.
אני גם מקווה.
כן.
לא כל עונה. הם לא כל עונה בגמר פלייאוף, סדרה גמר פלייאוף, היסטורית.
נכון, נכון. כן, זה לא...
לא היה סדרות. לא היה...
כן, אבל זה גם הגמר הפנאפור, ואז היה מותר להם גם להביא חצי מהיכל, והיו פה, הייתה פה כמות. אז הם יכולים להביא את זה, יש טירוף סביב הקבוצה, כל העונה, גם משחקי, גם בטח משחקי בית, אבל גם משחקי חוץ, הם הביאו רק לחצי גמר גביע, הליגה הבלקנית בכל, הם הביאו 500 איש, אז... אז יש באמת תכונה סביב הקבוצה
הזאת. תגיד, תשמע, גם בגליל עוזבים הרבה שחקנים, אתה יודע, בלקשיר לא ימשיך. יואב זיב, יואב זיב אני אומר,
יפתח זיב ימשיך. שמגיע לו ללכת, הוא כמובן רוצה לסיים כמו שגל מקל סיים בזמנו בגלבוע עם צלחת. כן, אבל גלבוע כל שנה מצליחה עם הזרים, גם כשהיא לא מגיעה לגמר, היא לא מצליחה לשמור עליהם.
בעונה שעברה הם היו פיינל פור בעונת הקורונה.
אפילו למכבי, באמת, בשלשה של ווילבקין, לפני זה הייתה עבירה שלא נשרקה לפתח זיו. זה שחזור גם פעם הקודמת, ב-2009, בעונה הראשונה שלהם, נפנו למכבי על חודו של סל בחצי גמר, ואז שנה אחרי זה ניצחו אותם בגמר.
אריק, תגיד, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה.
זה התקדים שאני בונה עליו.
שאלה קטנטנה, אמרת הם עושים וידאו, לא שאני נגד וידאו, כמובן שמאמנים עושים, אבל המשחק היה... כן, אז אני שואל, 24 שעות הבדל בין המשחקים, זאת אומרת, עוד יש הפתעות לאחד המאמנים בשבוע?
22 שעות אפילו, אגב, זה פחות מ-22, משחק תסתיים
אז אין הפתעות למאמנים.
לא, אבל תמיד אתה רוצה להראות דברים מסוימים. תראה, אתמול חזר למשל הקטע... של הריבון הגנה, של הסגירה הגרועה הנוראית של גלבוע גליל הריבון הגנה, והם צריכים לעבוד על זה. במשחק השני, מכבי לא תרגמה את זה אתמול מספיק לנקודות, כי היא חטיאה, אבל זה לא משהו שיכולים לבנות עליו.
מכבי גם לא תעשה, אתה יודע, אם כל הריבון התקפה לא, והשליטה, היא לא תעשה עוד פעם מההחטאות של
בדיוק,
כל מיני דברים כאלה, 24
בדיוק,
חודש שתיים, אלא התקרבו יותר
ל-60. יש דברים שאפשר לשנות. זה שינוי כמו בין משחק, גם אם המשחק היה הבדל של יומיים או שלושה, זה גם אתה עובד. זה וידאו, זה לא עבודה פיזית, זה בסך הכל דברים, דגשים מסוימים, שאני מניח שהמאמנים נתנו...
אריק, אתה מכיר את ההיכל, אנחנו קצרים בזמן, אתה מכיר את ההיכל, אתה מכיר את הקהל של מכבי, אתה יודע כמה שיפוט חשוב? אני מעריך את זה ביחד ב-8 נקודות מינימום למכבי.
אתמול היו קצת טענות, לפחות של אוהדים, לשיפוט נגד מכבי, של צפי שמש.
הקריאה האחרונה, מי זה היה? עם תומסון? הוא היה צריך לקבל בלתי ספורטיבי, בטוח.
לא, זה לא קל זה, על פעמיים שמכבי עשתה סל וביטלו את זה בעבירה מוקדמת, הוא לא נתן המשכיות, אז אני לא יודע אם השופטים הם בעד או נגד מישהו.
זה לא שהם חולים בצוות נגיפית כאילו מלדה.
אני לא חושב שהקהל או מישהו יכול להצפיע לשופטים.
סיימנו.
כמו שצביקה אמר, זה השופטים הכי טובים בארץ היום.
נכון, סיימנו, תודה, תבלו, יש הרבה סחורה.